אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, עוברים עלולים להיות רגישים לקורונה כבר בגיל שבועיים, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת קיימברידג' והמכון לטכנולוגיה בקליפורניה. הגנים שממלאים תפקיד מהותי בהידבקות בנגיף נמצאו פעילים בעוברים כבר בשבוע השני להיריון. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים. והשעתיים האלה נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. תופעות מסתוריות בכוכב הלכת צדק. החללית ג'ונו של נאסא חושפת בצדק ברקים שטוחים ומוזרים וסופות עצומות במהלכן נוצרות אבני ברד עשירות באמוניה. מיד נדון בכך. וגם ווייז חיידקים, מי מסמן לציפורים לאן לעוף? חיידקים, טענה מאוד מקורית שעולה ממחקר חדש שנערך כאן בישראל. וגם נמלת הגהנום שאוכלת כבר 99 מיליוני שנה. נמלה פרה-היסטורית בת 99 מיליוני שנים התגלתה כשהיא קפואה באימבר, אבל לא סתם קפואה, היא קפואה כשהיא עדיין אוכלת את הטרף שלה. וגם מטר הפרסאידים נמשך הלילה, מדובר במטר מטאורי מרהיב בקצב של כ-90 מטאורים לשעה שמתרחש פעם בשנה, אפשר לראות אותו גם מישראל. השיא של המטר צפוי להתרחש מחר בלילה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר של סוכנות החלל הישראלית, שם תוכלו להירשם לאחת מהפעילויות סביב האטרקציה הזו באזור מצפה רמון. זה לא עולה כסף, צריך רק להירשם. העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר, המפיקו אבי שמאי לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. קורונה. עוברים עלולים להיות רגישים לקורונה כבר בגיל שבועיים, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת קיימברידג' והמכון לטכנולוגיה בקליפורניה. שוב נדגיש, עוברים. הגנים שממלאים תפקיד מהותי בהידבקות בנגיף נמצאו פעילים בעוברים כבר בשבוע השני להיריון. הדברים פורסמו בכתב העת Open Biology. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס ליולדות ונשים, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על אותם גנים שכנראה מתעוררים בשבוע השני להיריון. מה המשמעות של הדבר?
אתה צריך לחלק ולהפריד בין המחקר שנעשה בתנאי מעבדה לבין היישום הקליני או ההסתכלות הקלינית של המחקר. צריך להגיד שאנחנו מדברים על העברה ורטיקלית, דהיינו שהאם במהלך ההיריון מצליחה להעביר במידה והיא נדבקה את הווירוס לעובר. כעיקרון, עוברים מוגנים, ולא כל דבר עובר מאמא לעובר, כי יש סוג מסוים של מחסום. העדויות לגבי מעבר של הווירוס, של הקוביד, או שבשם המקצועי שלו נקרא SARS-CoV-2, מהאם לעובר, יש מעט מאוד דיווחים, ורובם אנקדוטליים. ורוב העוברים שנדבקו לאחר הלידה, או נמצאו כחיוביים, ההנחה היא שהם לא נדבקו בתוך החיים הרחמיים, אלא נדבקו מהם לאחר הלידה. יש כמה וכמה דיווחים, כולל מאישה שילדה בניתוח קיסרי בצרפת, ועוד איזה דיווח מסין, וכך שהעוברים יכול להיות שהם נדבקו בתוך הרחם. אני אגיד שבישראל ילדו כבר למעלה מ-100 אנשים לידות עם קוביד חיובי, או נשים חולות קורונה, ואף ילוד לא נדבק בתוך החיים הרחמיים.
אגב, מה שמעורר את השאלה, מה חוסם את הנגיף בשלבים המוקדמים האלה? חוסר באותם גנים שדיברנו, או פשוט שכל הנגיף הזה פשוט נעצר איפשהו?
אנחנו לא יודעים. עכשיו, השאלה היא, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה מה שקורה בטרימסטר השלישי ובמהלך הלידה. השאלה היא, האם למשל יש יותר הפלות בנשים בתחילת ההיריון, בגלל שיכול להיות שזה לא עובר בפרימסטר השלישי, אבל בתחילת ההיריון יכול להיות שהווירוס כן עובר ויכול לגרום להפלות. מהסתכלות של מחקרים קליניים לא מצאו למשל יותר מומים מולדים. מה עשו באותה עבודה שאנחנו מדברים עליה? בעבודה הזאת הם השתמשו ביכולת שאפשר היום בעצם לגדל עוברים בתנאי מעבדה עד גיל 14 יום. ואז בעצם לקחו משטחי תאים של עוברים, שבעצם זה עוברים שהופרו בתנאי מעבדה, והסתכלו לראות אם הם מצליחים לקדד מבחינה גנטית שני גנים, או לבטא שני גנים שבהם, זה גנים הכרחים שבהם הווירוס חודר לתוך התאים. גן אחד זה נקרא אנגיופטנסין קונברטים אנזיים, והשני זה נקרא TMPR, ולא משנה השמות, אבל גילו שבאותם תאים, או באותם משטחי תאים בתנאי מעבדה, גילו שהגנים האלה מקודדים לחלק גדול מן התאים. שזה מה שאומר, זה בעצם דלת הכניסה של הווירוס לתוך מערכת התאים העוברית. אז האם זה אומר שעוברים כבר בגיל שבועיים יכולים להידבק בתוך הרחם ולא בתנאי מעבדה? המרחק עוד גדול. האם זה קשור לכך שזה יכול לגרום להפלות בטרימסטר הראשון? המרחק עוד גדול. כל מה שהצליחו להראות, הראות שבעצם גם ברקמה, שאנחנו קוראים לרקמת הטרופובלסט, גם ברקמה בעצם העוברית המאוד מאוד מוקדמת של השבועיים הראשונים לחיים, הגנים האלה יכולים להיות מבוטאים. האם זה אומר שבחיים הקליניים בתוך הריון, אישה בהיריון שחולה בשבועיים שלושה הראשונים, האם היא יכולה להדביק את העובר? אנחנו לא יודעים. והאם יש לזה השפעה לעובר, גם אם הוא נדבק, גם זה אנחנו לא יודעים. בסופו של דבר זה מחקר שהוא בבסיסו מחקר בסיסי, והרבה פחות מחקר עם ניסוי קליני כרגע.
ומה קורה במקרים של נגיפים אחרים? זאת אומרת, הם נבלמים על ידי השיליה? יש מנגנון שבולם אותם מלחדור לעובר?
הכל תלוי מה המנגנון שבו וירוס מסוים חודר לתוך השיליה, וזה גם תלוי בדבר נוסף, בכמה וירוס יש. זאת אומרת, כדי שאנחנו מדברים על זה, קוראים לזה אינוקולום או ויירל לואוד, כמה באמת וירוס יש. אתה יודע שלאנשים שחולים בקורונה, יש, זה לא אותו כמות וירוס של כל אחד. יכול להיות שכדי לעבור דרך השיליה צריך כמות גדולה מאוד של וירוס. ודבר נוסף, צריך שאולי חלק מהעוברים כן מבטאים, חלק מהעוברים לא יבטאו את אותם גנים שפותחים את הדלת לכניסה של הווירוס. אתה יודע שאנחנו בעצם בסופו של דבר אומרים שיכול להיות שחלק מהאנשים בכלל עמידים לקורונה, כי הם לא מבטאים כמות מספקת של אותם גנים שמהווים את שער הפתיחה לווירוס, ויכול להיות שגם ההבדל בחומרת המחלה היא לא רק מגרמת ממה שאנחנו קוראים מחלות הרקע או גורמי הסיכון, אלא גם מכמה וירוס בעצם מצליח להיכנס ולייצר מחלה.
שיש כאן הרבה שאלות שאנחנו עוד לא יודעים את התשובות עליהן.
לזכור שזאת מחלה יחסית חדשה, נכון? ורוב העולם כרגע עסוק במחקר הבסיסי שנמצוא איך לתקוף את הווירוס ולייצר חיסון, ויש מעט מחקרים קליניים שמסתכלים כל כך על המנגנון, אבל בסופו של דבר, ואנחנו, דודו, אנחנו כאן אנחנו מדברים, מחלה של חצי שנה,
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, מנהל בית החולים ליס ליולדות ונשים במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור יריב יוגב. תודה רבה לך.
בוקר
תופעות מסתוריות בכוכב הלכת צדק. החללית ג'ונו של סוכנות החלל האמריקאית נאסא חושפת בצדק ברקים שלא הכרנו, שמקורם בעננים של אמוניה, וסופות עצומות במהלכן נוצרות אבני ברד עשירות גם הן באמוניה. הדברים פורסמו בכתב העת נייצ'ר. אנחנו נשמח ללמוד מה קורה בכוכב הלכת, בכוכב הלכת צדק. שלום לי פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אבל אני מבין, אני מיד אתחיל בעניין עצמו, שהברקים האלה הם לא ברקים שמזכירים את הברקים שאנחנו מכירים מכדור הארץ.
דווקא כן, זאת אומרת, אלה ברקים, פשוט העננים שעושים אותם הם אחרים מאלה שאנחנו מכירים בכדור הארץ, אבל מבחינת ההתפרקות החשמלית הם מאוד דומים לברקים הרגילים שיש בכדור הארץ. יש לומר שברקים ביופיטר, בצדק, התגלו כבר ב-1979 על ידי החלליות וויג'ר 1 ו-2 שצילמו את צד הלילה של הפלנטה כשהם עברו לידו, אגב במחקים מאוד מאוד גדולים של כמה עשרות אלפי קילומטרים, וגילו נקודות אור מנצנצות בתוך העננים שפורשו בצדק כסופות ברקים. אגב, גם זה נחזה עוד בשנת 1975 על ידי פרופסור עקיבא ברנון, זיכרונו לברכה, מהחוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים באוניברסיטת תל אביב, והדוקטורט שלי באותם שנים עסק, כשעשיתי דוקטורט 20 שנה אחר כך, עסק בסופות הברקים הללו. אז יש ברקים אדירים ביופיטר והם ידועים. מה שג'ונו גילתה זה דווקא ברקים יותר חלשים, חריגים, בוא נאמר, ביחס למה שחשבנו שקורה בצדק.
אז בואו נדבר על החריגות שלהם, על, על ההבדל, כפי שאני קראתי לפחות, מדובר בברקים שטחיים או חלשים או רדודים.
אז הכוונה היא ברקים שמתרחשים בגבהים באטמוספירה, שבהם לא ציפו למצוא ברקים. על פי הפיזיקה שאנחנו מבינים, והרכבה של האטמוספירה של כוכב הלכת צדק, והעננים שבתוכה, ציפינו שבאמת רוב הברקים יתרחשו עמוק יותר באטמוספירה, בעומק של 150 ו-200 קילומטר, מתחת לפסגות העננים שאותם אנחנו רואים בצילומים. ואגב, ג'ונו שולחת מדי פעם תמונות מרהיבות של מערבולות העננים. אני ממליץ לכל מאזיננו לחפש באינטרנט, יש תמונות שנראות ממש פסיכודליות של המערבולות הללו, שפע צבעים, זרמים ורוחות, שאפשר לראות אותם מתערבלים באטמוספירה הגבוהה של צדק. כאמור, התיאוריה חזתה, ואגב, היא הוששה בתצפיות של וויג'ר וגם של החללית גלילאו ב-1995, שבאמת יהיו ברקים עמוק בתוך האטמוספירה, ורק החזקים שבהם, האור שלהם יצליח לבקוע דרך כל שכבות העננים אל החלל, ומשם להתגלות לגלאי של החללית. מה שג'ונו והצוות של היידי בלום מקלטק גילתה, מ-JPL, בנאסה גילתה, זה שיש ברקים גם בפסגות הגבוהות של העננים, ולא רק בעומק, ואלה ברקים חלשים יותר, הם לא אנרגטיים כמו הברקים האדירים שמתרחשים בתוך האטמוספירה, ונשאלת השאלה אם ככה, איזה עננים יכולים לייצר כאלה ברקים? והמחקר התיאורטי שהם עשו, זה שני מאמרים, גם ב-Nature וגם ב-Journal of Geophysical Research של טריסטן גיו, שגילה שאלה עננים שעשויים מאמוניה או מתערובת של מים ואמוניה. נזכיר למאזינים.
אז בוא נדבר באמת על התרכובת הזו, שאני לא בטוח שכולנו מכירים את המבנה. יש הרבה אמוניה בצדק, נכון?
נכון, יש הרבה מאוד אמוניה. למעשה האטמוספירה של צדק, אם אנחנו מסתכלים עליה, היא ברובה מוחלט מימן מולקולרי והליום, והאחוזים בודדים של תרכובות נדיפות מסוג, למשל, אדי מים או אמוניה או מתן, תרכובות שבכדור הארץ אנחנו כמעט ולא מוצאים בכלל בטבע, שם הם בכמות מספיקה ליצור עננים גדולים, והעננים הללו הם עשויים מקרח של אמוניה, זאת אומרת, האמוניה קופאת והופכת לגלשי קרח, כאשר התיאוריה, וזה מה שיפה ושובע עין במודל הזה שהוצע כאן במאמר החדש, זה שזה תערובת של מים שעולים מעומק האטמוספירה על ידי אותם עננים אדירים, וממשיכים על הגבוה אל הגובה שבו האמוניה קופאת, ויוצרת מין תערובת, כמו אנחנו קוראים לזה, אתה מכיר את המשקה ברד, מין סלאש כזה, חצי קרח, חצי נוזל, מין תערובת של מים ואמוניה, שהיא מאפשרת, בגלל התכונות הפיזיקליות של סוגי הכבישים הללו, להפריד מטען וליצור שדות חשמליים בתוך העננים האלה של האמוניה, וכשהשדות האלה מגיעים לערכים גבוהים, אנחנו מקבלים ניצוצות חשמליים, ולא אלה הם הברקים שאותם ראתה החללית. אז יש פה באמת דבר חדש, עננים שמעולם לא סברנו שיכול להיווצר בהם חשמל וברקים, ולפתע אנחנו מגלים הרבה הרבה מאוד ברקים כאלה, פי כמה וכמה יותר ממה שסברנו רק על סמך תצפיות וויג'ר וגלילאו.
עכשיו, מה פשר כדורי הברד המתוארים במאמר?
אז אחת התופעות המעניינות שאנחנו מכירים גם מכדור הארץ זה שברקים נוצרים בעננים שבהם יש כמויות גדולות מאוד של משקעים מסוגים שונים. גבישי קרח, גבישי אבני ברד, טיפות מים שלא קפאו. כל אלה עוברות אינטראקציות של התנגשויות והיפרדות, וזה מביא להפרדת מטען. בכדור הארץ אנחנו רגילים לקבל אבני ברד קטנות או גדולות בסופות גדולות ממדים, ברד שיכול להגיע לגודל של כדורי פינג פונג או אפילו כדורי בייסבול, ובמקרים נדירים אפילו גם אשכוליות ויותר מכך, אבל זה סופות באמת חריגות. מה שהחוקרים משערים בצדק, ובכוכב הלכת צדק, יש לומר, זה שנוצרות אבני ברד שהן תערובת של אמוניה ומים, עם ליבה פנימית של קרח ממים, ומוקפת במין תערובת של תמיסה חצי מותכת של אמוניה ומים. אבני הברד האלה נוצרות בתוך העננים הללו שיוצרים את הברקים, וצונחות חזרה לעומק האטמוספירה, שם הן מפשירות ומחזירות חזרה את האמוניה ועדי המים אל השכבות הנמוכות יותר והעמוקות יותר של האטמוספירה, רק כדי להינשא שוב בעננים הבאים, בסופות הבאות. יש לו מין מהלך מחזורי כזה של מחזור חומרים מהאטמוספירה הגבוהה, פנימה לתוך האטמוספירה העמוקה וחזרה ושוב חוזר חלילה.
אוקיי, רק נזכיר באמת שהאמוניה זו תרכובת שאנחנו מכירים כחנקן ומימן, נכון? זה חנקן...
נכון, מולקולה אחת של חנקן, אטום אחד של חנקן ושלושה אטומים של מימן, נוסחה כימית NH3 לחובבי הכימיה בינינו, ואמוניה בתפקידה זה, באטמוספירה של צדק, זאת ההפתעה וזה גם הדבר המעניין, לא ציפו שהיא תדע או יכולה ליצור גבישים כאלה שמפרידים ביטען חשמלי ויוצרים ברקים. וזה באמת החידוש בתצפית הזאת של ג'ונו, שיש הרבה יותר ברקים, ויש הרבה מאוד ברקים חלשים יחסית, שעד כה פשוט החלליות הקודמות לא ראו אותם, בגלל שהאנרגיה שלהם הייתה נמוכה מדי.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על כוכב הלכת צדק, שוב, אני בעבר דמיינתי פלנטה שאפשר ללכת עליה, אבל זה לא ממש עניין, נכון? זה יותר מין משהו חסר... אדמה או קרקעית.
נכון, אתה צודק, צדק, ולצורך העניין גם שבתאי, אורנוס ונפטון, שייכים למה שאנחנו קוראים משפחת ענקי הגזים, אלה פלנטות גזיות שמורכבות בעיקר מימן והליום, וכמו שאמרנו, תרכובות נוספות שמתעבות באטמוספירות שלהם. אין להם פני שטח מוצקים, במובן הזה שאפשר לנחות או ללכת על פניהם. מה שכן, גשושיות שהקיפו את... שני כוכבי הלכת הגדולים, את צדק, גלילאו, וגם את שבתאי, קסיני, השליחו לתוך האטמוספירה העמוקה שלהם גשושיות עם מצנחים, שמדדו ושידרו אל המקפת את הנתונים של האטמוספירה. וככה למדנו על הרכב האטמוספירה העמוקה בשני כוכבי הלכת הללו, אבל אין פני שטח, ולכן הגשושיות הללו פשוט נמאחו תחת הלחץ ההולך וגובר, ככל שאתה מעמיק פנימה לתוך כוכב הלכת. אבל אין פני שטח ואי אפשר לנחות.
וואו, ואני כמובן מצטרף להמלצה שלך לראות את התמונות, כי התמונות עצמן, שוב, אני לא יודע לומר אם מדובר בצילום או אילוסטרציה, אבל זה משהו מהמם ביופיו. כל העננים האלה עם הברקים וכולי.
נכון, אז זאת אילוסטרציה, כי שם הם עשו קצת, מה שנקרא, artistic freedom, חופש אומנותי, אבל לא צריך להסתכל דווקא על ה... על האילוסטרציות, פשוט להסתכל על התמונות עצמם, לחפש בגוגל ג'ונו, ג'ופיטר, ולראות, ואני אסיים אולי דודו במשהו אישי להגיד, כשאני עשיתי את הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, תחת הנהגתו של פרופסור זאב לוין, אז באמת בנינו מודל של העננים האלה, הענקיים בצדק, וניסינו לסרטט אותם באמצעות המחשבים שהיו לנו אז, בסוף שנות ה-90 באוניברסיטת תל אביב, וכשהגיעו התמונות מג'ונו, אני ראיתי כמה תמימים היינו, או כמה פשוט הייתה המודל שלנו ביחס למציאות שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת ומסקרנת. וואו. ולמעשה צריך לחזור חזרה ולחשב מחדש, לראות, וואו, איך נוצרים העננים המטורפים האלה, כי זה באמת נראה כמו ציור של דלי, למי שמכיר את האמן הזה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
אין חן, להתראות.
האם ידעתם שמים חמים קופאים מהר יותר ממים קרים? מתברר שאת זה היינו אמורים לדעת, אבל לא היה לכך ממש הסבר, ועכשיו יש הסבר והוכחה. נשוב להתחלה. מדובר באפקט שנקרא אפקט מפמבה, אפקט שלפיו מים חמים קופאים מהר יותר ממים קרים, אפקט שהתגלה כבר בשנת 1969 על ידי תלמיד תיכון מטנזניה שעל שמו אותו אפקט, אבל החוקרים התקשו להסביר למה זה כך. למה מים חמים קופאים מהר יותר ממים קרים? עכשיו בזכות מדענים מאוניברסיטת סיימון פרייזר בקנדה יש הסבר ויש ניסוי שמבוסס על מכניזם תיאורטי שהציע דוקטור אורן רז שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לדוקטור אורן רז מהמחלקה למערכות מורכבות בפקולטה לפיזיקה, מכון ויצמן, שלום.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אנחנו ראשית נשמח, בוא נקדים ונסביר את האפקט, ואז ננסה להבין באמת איך הם הוכיחו שזה אכן כך. מתברר שמים חמים, למרות שזה כביכול נוגד את האינטואיציה שלנו, קופאים מהר יותר ממים קרים, נכון?
על תחת תנאים מסוימים זה אכן קורה. כלומר, לא כל קוס, לא כל גודל קוס, לא כל טמפרטורה התחלתית שיותר חמה, תקפה יותר מהר, אבל כן, יש תנאים מסוימים שבה מים בטמפרטורה התחלתית חמה יקפאו לפני מים בטמפרטורה פושרת.
שמים אותם תנאים? זאת אומרת, זה משהו...
זה תחום די רחב של תנאים, אבל למשל, אתה יודע, אם תתחיל במים במעלה אחת, מים ב-99 מעלות, זה כנראה לא יקרה. התנאים המומלצים, אם אתם רוצים לנסות בבית, זה להתחיל כ-40-50 מעלות, וזה המים החמים, המים הקרים כ-20 מעלות, ומקפיא כמה שיותר קר, מינוס 18 זה טוב. וגודל של כקוס, רצו שהקוס תהיה קוס ממוצעת, לא כל כך גבוה.
יש סיפור מאוד יפה בקשר לילד, ממש ילד, תלמיד תיכון מטנזנגר, שלמעשה הציע שכך הם הדברים. אז מה החוקרים עשו במקרה הזה כדי להוכיח, ובעיקר מהו המכניזם התיאורטי שאתה הצעת?
אז בואו קודם כל קצת נתקן. אז מטבע הדברים, אפקט שהוא כל כך יומיומי, אתה מצפה שידוע עליו הרבה לפני 69, וזה אכן המצב. יש תיעודים היסטוריים של האפקט שהולכים עד אריסטו. שוב ושוב. הנקודה המעניינת שמה שאין תיעוד זה מבערך 1700, כשניוטון הציע מודל לאיך חומרים מתקררים, שהמודל לא יכול לכלול את האפקט הזה, מאותו רגע אין הזכורים עד נובמבר. אבל עד לפני שידענו איך חומרים מתקררים, אנשים ראו את האפקט ותיעדו אותו באופן די רציף. זה נקודה ראשונה. באמת, אותו בחור שהיה תלמיד חטיבת ביניים, הם למדו משהו בסגנון כלכלת בית אצלנו, הם היו צריכים להכין גלידה בכיתה, והוא איחר לשיעור. אז ההוראות היו לחמם את החלב, להמיס בו סוכר, לתת לו להתקרר, לשים במקפיא. הוא איחר, אז הוא חימם את החלב, להמיס את הסוכר, ושם במקפיא בלי לתת לזה להתקרר קודם, וגילה שהגלידה שלו מוכנה לפני הגלידה של חבריו. אז ככה האפקט קוצף מחדש, הוא כמובן התווכח עם המורה, אם זה אפשרי או לא אפשרי, ושכנע המדען שהוא פגש לחזור על הניסוי ביחד איתו, וככה הניסוי התפרסם. עכשיו,
אז מה באמת ההסבר במקרה הזה? זאת אומרת, אוקיי, אז ידעו שזה האפקט, אבל מה, לא הבינו את מה שמסתתר מאחוריו, הרמה המולקולרית, ברמה מה...
אז קודם כל, כשהאפקט הוצא, אז הוצאו גם די הרבה הסברים, ורובם די פשוטים. למשל, ההסבר הכי פשוט, שאפילו מפנבר בעצמו חשב עליו, זה שחלק מהנוזל מתעדה. אתה חושב שאתה מתחיל עם מים חמים, ובזמן תהליך הקירור, חלק מהנוזל מתעדה. נוזל שתעדה, אתה כבר לא צריך לקרר, המסה של מים שנשארות בקוס קטנה, ויותר קל לקרר כמובן מסה יותר קטנה. אז זה הסבר אחד, מאוד פשוט, אפשר ממש לחשב באיזה קצב העידוי וכולי, אבל אתה יכול גם לטום את הכלי ועדיין לראות את האפקט. אוקיי? אז יש שורה של הסברים די פשוטים, שמשך די הרבה זמן חשבו שאוקיי, זה אחד מהם או שילוב שלהם, אז נגיד עידוי מאוד קל למנוע, אבל חשבו שזה קשור לזרמי הקונבקציה במים, זה יותר קשה למנוע, חשבו שזה צירוף של הדברים האלה. מה שקרה ושינה את המחשבה הנאיבית הזאת, כמובן שאחת הנקודות הנוספות זה שאף אחד לא ביצע ניסוי מאוד מסודר למדוד בדיוק את התחומים שבהם זה קורה, אבל מצטברות של דווקא מידע של תלמידים נראה שהתחום שבו רואים את האפקט הוא יותר רחב ממה שמוסבר על ידי כל ההסברים הפשוטים. מה ששינה את הכף, בערך ב-2010, שני דברים. אחד זה... יש לנו יכולת עם מחשבים היום לעשות סימולציה ברמה של אלפי מולקולות. ורואים שם את האפקט, ורואים אפקט שלא קשור באף אחד מהרעיונות הפשוטים של זרמי קונבקציה או של עידוי או דברים כאלה. דבר שני, התגלה אפקט דומה מאוד בכמה חומרים אחרים, למשל במגנטים. אז גם במגנטים יש לנו מה שאנחנו רואים מעבר פאזה, אם אתה לוקח מגנט ומחמם אותו מספיק, הוא מפסיק להיות מגנט. אז, או אם אתה לוקח חומר חם ומקרה אותו, הוא יכול להפוך להיות מגנט. התגלה שאותו אפקט שקורה במים, במעבר בין נוזל למוצק, קורה גם למשל במגנטים. אתה לוקח את הסגסוגת חמה קצת מעל הטמפרטורות קירית, טמפרטורה שבה היא הופכת למגנט, הרבה מעל, אתה מקרר את שתי הסגסוגות, ומגלה שדווקא החמה מתמגנטת קודם. מה שכמובן, במגנטים אין עידוי, אין קונבקציה, אין הרבה דברים שחשבנו שהם מסברים פשוטים למים. עכשיו, התגלה לאט,
כן.
מכיל שורה הרבה יותר רחבה של אפקטים ממה שחשבו בהתחלה.
עכשיו, בוא נתמקד באמת במכניזם שאתה הצעת, התיאורטי, שעל סמך הדבר הזה הניסוי נערך.
אז התיאוריה שלנו היא קצת אבסטרקטית, אני אנסה לפשט אותה. אז הרעיון הוא איך הניסוי מתחיל ואיך הוא נגמר, הוא תמיד מתחיל בשיווי משקל, אתה לוקח מערכת שהיא כל המים באותה טמפרטורה, אחידים, מערכת בשיווי משקל, וגם ככה היא אמורה לסיים. אבל באמצע היא מאוד רחוקה משיווי משקל. לא כל המים באותה טמפרטורה, הצפיפות שלהם לא אחידה, יש בה זרמים. ואם במצב שאנחנו קוראים למצב מחוץ לשיווי משקל, שהוא בגדול מצב די מסובך. מה שאנחנו הצענו זה מין מכניזם כללי של קיצור דרך מחוץ לשיווי משקל, בין מצבי שיווי משקל שונים. כלומר, אנחנו הצענו מכניזם שבו יש מין איזושהי, בניגוד לאינטואיציה שלנו, שאנחנו כל הזמן חושבים על הכוס בתור משהו שעוקב אחר שיווי המשקל בין הטמפרטורה החמה לטמפרטורה הקרה, אמרו לא, יכול להיות שהכוס מאוד מתרחקת ממצב השיווי משקל, וכשהיא עושה את זה, היא אולי מוצאת קיצור דרך שמאפשר לה לנוע יותר מהר בין נקודות שיווי המשקל. אז להצעה שלנו, כמו שאתה מצפה מתיאוריה, יש גם כמה פרדיקציות. למשל, זה אומר שיהיו טמפרטורות ספציפיות שבהן הקירור יהיה הרבה יותר מהיר מטמפרטורות אחרות. כלומר, שיהיה איזו טמפרטורה מיוחדת שבה הקירור יהיה אקספוננציאלי יותר מהיר. או עוד כל מיני פרדיקציות. למשל, יש פרדיקציה שצריך לקרות גם בכיוון ההפוך, גם בחימום. וזה מה שהניסוי בדק. כלומר, הניסוי לא בדק מים. הניסוי אמר, אוקיי, בתיאוריה, אנחנו לא יודעים עדיין, תיאוריה אבסטרקטית, אנחנו לא יודעים לחבר אותה ישירות למים. מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נבנה ניסוי שבו אנחנו יודעים לחבר, אנחנו יודעים שהתיאוריה צריכה כנראה לתאר אותו, ואנחנו ונבדוק שהתצפיות האלה אכן קורות, שבאמת המכניזם הזה של קיצור דרך מחוץ לשיווי משקל באמת מתקיים. זה מה שזה הניסוי של ג'ון בדק, וזה באמת קורה.
זה קורה. עכשיו לסיום נחלץ עצה לאנשים שמכינים ערק ותוהים האם להכניס אותו מהר למקרר ואז הוא יקפא מהר יותר או יתקרר מהר יותר. נכון להכניס משהו חם יותר למקרר ואז הוא יתקרר מהר יותר, או שמדובר רק בקיפאון?
אז לא, זה לא, זה יכול לקרות גם בקירור, אבל לא, אני קשה ללמד שזה יקרה עם המרק הביתי, למרות ש, לא יודע, תלוי בגודל הכלי, תלוי בטמפרטורה התחלתית ובטמפרטורה של המקרר, יש מקרים שבהם זה יכול בהחלט לקרות, אבל עד שלא תנסו, לא תדעו.
אוקיי, תודה לך דוקטור אורן רז, מחלקה למערכות מורכבות בפקולטה לפיזיקה מכון ויצמן, תודה לך. ובמסגרת פינת האבולוציה שלנו נעסוק בתקופת הקרח. ננסה לברר איך ההיסטוריה האקלימית של האזור שלנו השפיעה על מגוון החי והצומח, אילו רמזים מתקופת הקרח עדיין אפשר למצוא בישראל. הרבה שאלות. שלום לפרופסור אריאל צ'יפן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אז כשאנחנו מדברים על תקופת הקרח, על איזו תקופה אנחנו מדברים, מתי?
אנחנו מדברים כרגע על תקופה שלפני בערך 20,000 שנה, אבל תקופות קרח זה מאפיין של השניים עד ארבעה מיליון שנים האחרונות בכדור הארץ. אנחנו נמצאים עכשיו, למרות שאנחנו לא רואים את זה ביום יום, אנחנו נמצאים עכשיו באחת התקופות הקרות ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ. ברוב ההיסטוריה של כדור הארץ, למשל, לא היו בכלל טיפות קרח על הכתבים. זה משהו של כמה מיליוני שנים האחרונות. וכמה מיליוני שנים האחרונות כדור הארץ הוא קר יותר, והוא גם הרבה יותר הפכפך. ואנחנו נעים כבר כמה מיליוני שנים בין תקופות שמה שאנחנו קוראים תקופות קרח ותקופות בין קרחוניות, או אינטרגלציאל. אז כרגע אנחנו בתקופה בין קרחונית, כשתקופת הקרח האחרונה הסתיימה לפני בערך 12 אלף שנה. כלומר, ממש פרק זמן קצרצר, אם אני רגילים לדבר איתכם על מיליוני שנים, כאן אנחנו מדברים על אלפי שנים. אז סי תקופת הקרח האחרונה היה לפני בערך 15-20 אלף שנה.
עכשיו, מה גורם לתקופת קרח כזו? מה בדרך כלל גורמים לך?
זו שאלה טובה, והתשובה אליה לא לגמרי ברורה. כנראה מה שקורה בכמה מיליוני שנים האחרונות קשור לכל מיני פרמטרים שקשורים למיקום של כדור הארץ יחסית לשמש, הזווית יחסית לשמש, המרחק מהשמש, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא לגמרי מבינים. אבל באופן כללי, הולך ומתקרר כבר כמה מיליוני שנים. עכשיו, שיא תקופת הקרח, לפני בערך 20 אלף שנה, אני עדיין חושב במיליונים, אז לפני בערך 20 אלף שנה, באזור שלנו, כלומר, ישראל ושכנותיה, נגיד סוריה עד סיני פחות או יותר, מה שנקרא לבנט, לא היו קרחונים. אנחנו רגילים לראות סרטים על עידן הקרח עם שלג בכל מקום וקרחוני ענק. אנחנו רחוקים מדי מהקוטב בכדי שישפיע לנו ישירות, אבל ההשפעה הכללית על האקלים של כדור הארץ כמובן השפיע גם עלינו. אז האזור שלנו לפני 20 אלף שנה היה משמעותית יותר קר משהו היום, משמעותית אומר בממוצע 4-5 מעלות יותר קר, זה הרבה יותר יבש. יש לנו נטייה לקשר חם ויבש, קר ורטוב, אבל בעצם בחשיבה אקלימית קר יותר בדרך כלל אומר יבש יותר. אז אנחנו מדברים על תקופה לפני בערך 20 אלף שנה, שהאזור שלנו יותר קר, יותר יבש, והאקלים הוא לא מה שאנחנו חושבים עליו כים תיכוני, אלא יותר ערבתי, יותר דומה לערבות של מרכז אסיה, מונגוליה, קזחסטן, מקומות כאלה.
ואיך באמת העידן הזה השפיע על מגוון החי והצומח באזור שלנו?
אז למשל, אם אנחנו חושבים על זה שבעידן הקרח היו קרחונים, כיפת הקרח על הכתבים הייתה אף יותר גדולה, המים האלה היו צריכים להגיע מאיפשהו, ובעצם חלק גדול מהמים באוקיינוסים היה לחוד בקרח, ופני הים היו הרבה יותר נמוכים. אז דמיין שהים נמוך יותר בכמה עשרות מטרים, זה אומר שקו החוף שהיום עובר בתל אביב אשדוד עבר כמה עשרות קילומטרים מערבה משם, וגם קו החוף של צפון אפריקה היה כמה עשרות קילומטרים צפונה, ובעצם אחד הדברים המעניינים שמסתברים, שכל מערכת נחלי החוף שלנו, כן, מנחל תנינים, נחל אלכסנדר, עד הירקון ודרומה, התחבר למערכת המים של הנילוס. כלומר, הקצה של הנילוס התחבר לקצה של נחל תנינים.
די, וואו.
ופתאום אנחנו מבינים מה עושים תנינים בנחל תנינים. כי תנינים הם חיות אפריקאיות, ותנינים לא היו יכולים לעבור את המדבר, כי תנינים ומדבר לא כל כך מסתדר. אבל היה קישור ישיר בין מערכת המים של הנילוס למערכת המים של מערב הארץ. אז תנינים, כל מיני דגים אפריקאים הגיעו באותה תקופת קרח למערכת המים שלנו. אז הרבה שרידים של חיות מים אפריקאיות שאנחנו מוצאים היום בישראל, אז תנינים נכחדו לפני בערך 100 שנה, אבל עד אז היו תנינים. כל אלה הם שרידים לתקופה שקו החוף היה מספיק רחוק שהנילוס פגש את הירקון. אז זה למשל הפעה אחת.
די מדהים, יש עוד השפעות? לגמרי לא צפיתי את זה.
אז יש עוד השפעות, כמובן שבתקופה שהיה קר יותר, אז בעלי חיים בצמחים שכיום אנחנו מוצאים באזורים צפוניים יותר, היו באזורנו. עכשיו, מה קורה כשכדור הארץ התחיל להתחמם? בסוף עידן הקרח, לפני בערך 12 אלף שנה, כדור הארץ התחמם באופן מאוד מהיר. בטווח זמן של כמה מאות שנים, עברנו מתקופת קרח לתקופת בין קרח. אז בעלי חיים שמותאמים לחיות בטמפרטורה מסוימת, באקלים מסוים, או שהם נודדים צפונה, כשמתחמם, או שהם עולים בהרים. ואז אתה מוצא בעלי חיים צפוניים, שפעם תחום התפוצה שלהם מסתרח ממרכז אסיה עד אלינו, מתחילים לטפס בהר. והם נשארים מבודדים שם, כי נמוך יותר חם מדי. ואז אנחנו מוצאים בהרים הגבוהים, למשל בחרמון ולמשל בהר הנגב, אנחנו מוצאים בעלי חיים שתחום התפוצה שלהם כיום הוא מרכז אסיה. אז באופן מפתיע יש כל מיני בעלי חיים וצמחים, למשל נמנמן, שאיזשהו יונק קטן, מחרסם קטן, נמצא בהר הנגב ובחרמון, ואחרי זה יותר צפונה. זה שריץ של תקופת הקרח, של תקופה שיקר יותר, ותחום התפוצה שלו הגיע עד לכאן, כשהתחמם הנמנמנים עלו בהר, ובעצם נתקעו על פסגות של הרים גבוהים, כי הם כבר לא יכולים לרדת למטה, כי חם מדי בשבילם.
וואו, טוב, אז בשורה התחתונה אנחנו עדיין נושאים רמזים לאותה תקופה, או שרידים שהיו קשורים לאותה תקופה.
נכון, אז גם תפוצה של כל מיני צמחים בחרמון, אנחנו מוצאים כל מיני צמחים ובעלי חיים, שלא מוצאים בשום מקום אחר בארץ, כי הם צמחים צפוניים, הם צמחים אסיאטיים. עכשיו, מתוך זה אנחנו יכולים אולי ללמוד משהו על מה שקורה כיום, בשינוי האקלים של המאה השנים האחרונות. אז כמו שאמרתי, אנחנו עדיין בתקופה קרה יחסית, וגם עם ההתחממות הגלובלית שמתרחשת וצפויה, אנחנו לא מגיעים לטמפרטורות של עידן הדינוזאורים. אבל קצב השינויים הוא הרבה יותר גבוה ממה שהיה בסוף עידן הקרח וממה שהיה בכל תקופה אחרת. אז אותם בעלי חיים שלפני 12 אלף שנה פשוט עלו במעלה ההר, ההר נגמר, אין להם יותר לאן לעלות, ואותם בעלי חיים שרידים של עידן הקרח שעוד נמצאים כאן, עם ההתחממות סביר שהיא ככה דו אזורית. בעלי חיים שיכולים לנוע צפונה, בסוף עידן הקרח נעו צפונה בלי הפרעה, היום יכול להיות שקצת צפונה מהם יש אזורים חקלאיים או יש עיר, יכול להיות שלא יהיה להם לאן לנוע. אז אחד החששות מהתחממות הגלובלית שמתרחשת היום נובעת ממה שלמדנו מההתחממות של סוף עידן הקרח. שאולי לאותם בעלי חיים וצמחים לא יהיה יותר לאן להתפרס, לאן לנוע, כדי להתמודד עם השינוי בטמפרטורה.
וואו, טוב, אנחנו מסתפק בדברים האלה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה על השיחה, אבל אני אבקש ממך להישאר על הקו ולהצטרף אלינו לשיחה הבאה שתעסוק בנמלה בת 99 מיליוני שנה. אני בטוח שתוכל לתרום לשיחה הזאת. אנחנו מיד עוברים הלאה. בבקשה. נמלת הגהנום שאוכלת כבר 99 מיליוני שנה. נמלה פרה-היסטורית בת 99 מיליוני שנה התגלתה כשהיא קפואה בענבר, אבל לא סתם קפואה, היא קפואה כשהיא עדיין אוכלת את הטרף שלה. המחקר פורסם ב-Current Biology, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, המכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום לך.
אהלן, בוקר טוב דודו.
היי, שלום, אנחנו מזכירים שפרופסור אריאל צ'יפמן נשאר איתנו מהשיחה הקודמת כדי לתרום את חלקו לשיחה הזו, והוא גם נמצא איתנו.
היי, שלום
אייל. בוא נתחיל לדבר, טוב, קשה היה להתעלם מהצילומים, מהתמונות של אותה נמלה כלואה בענבר, כשהיא ממש תוך כדי אכילה.
אני עובד על נמלים, רואה נמלים כל יום, אבל זה דבר כזה, זה מדהים לראות את זה. לא ראיתי דברים כאלה. טוב, תראה, אנשים, אני מניח, כל הצופים שאנו רואים נמלים כל הזמן, זה מה שנחמד בנמלים, שיש לנו נמלים בכל מקום. אבל כאן יש משהו שלא רואים, בעצם אין דבר כזה. זה סוג של יצור שחי לפני כ-100 מיליון שנה. גם אחרי זה, כן, הם עדיין היו בסביבה, נגיד, לפני 90 מיליון שנה או 80 מיליון שנה, אבל באיזשהו שלב נכחדו. ואין יותר נמלים כאלה היום בעולם, אז אני לא יודע אם המאזינים שלנו הסתכלו אי פעם על איך נראה הפה של נמלה, אבל כל הנמלים שיש לנו היום, על הסלטות שלהם נפתחות ונסגרות כמו צוות בצורה אופקית. הן זזות ימינה ושמאלה. וכאן יש משהו מאוד מוזר, נמלה שעל הסלטות שלה כנראה זזות בצורה אנכית, מלמטה למעלה. זה מה שחוקרים חשבו גם בעבר, כי זו פעם ראשונה שמוצאים נמלה כזאת, אנחנו לא יכולים למצוא נמלים מאובנות, אבל אנחנו כן מוצאים אותם בענבר. אז היו כבר ענברים אחרים שמצאו בהם נמלים מהסוג הזה, שנקראות נמלי הגהנום, ככה קראו להם, זה שם מאוד נחמד ומתאים למראה הזה, כי יש להם לסתות כאלה בצורה של כמו חרמש, מגל כזה, אבל במקום להיסגר בצורה אופקית מימין ומשמאל, הן נסגרות מלמטה כלפי מעלה. יש להם שתי לסתות כאלה שהן עולות כנראה כלפי מעלה, וגם התפתחה להם איזושהי קרן מוזרה כזאת באמצע הראש מהמצח, כמו קרן של קרנף. אז בעצם מה שחשבו שקורה זה שהלסתות עולות כלפי מעלה ונסגרות על הקרן הזאת. זה משהו, אין דברים כאלה היום. אתה לא תמצא היום בשום מקום בעולם נמלה שהפה שלה עובד בצורה כזאת. זה די
וואו. אז אתה אומר שזו לא הפעם הראשונה שמגלים נמלה תוך כדי פעולת אכילה קפואה בענבר, אבל זו...
מהסוג הזה זאת הפעם הראשונה. מצאו את מה שקרה בעבר, ראו את הראש שלהם, נמלה כזאת שנלכדה בענבר, ראו את הראש, ראו את הלסתות, ושיערו שככה הן עובדות, אבל אף אחד לא ראה אותה אוכלת, כי היא חיה לפני 100 מיליון שנה, אז לא ראינו איך היא באמת משתמשת בלסתות שלה. וכאן יש לך פעם ראשונה ענבר שבתוכו רואים את הנמלה הזאת עם טרף בתוך הפה. זה איזשהו גם כן חרק קדום שחי אז, לפני 100 מיליון שנה, סוג של תיקן, איזשהו ג'וק קדום מתקופת הדינוזאורים, שהנמלה הזאת באה לטרוף אותו, והוא פשוט לחוד בתוך הענבר עם הנמלה, והוא לחוד בתוך הלסתות שלה, ורואים בדיוק איך הלסתות נסגרות כלפי מעלה על הצוואר של אותו ג'וק מסכן, ועל הקרן כמו שאמרתי, יוצאת לה מהמצח.
וואו.
והוא לחוד בין הלסתות והקרן.
אני רוצה... באמת לצרף לשיחה את פרופסור אייל צ'יפמן שכבר נמצא איתנו על הקו, ואולי ייתן לנו את הזווית האבולוציונית לכל החגיגה הזאת.
כן.
קודם כל, מאובני ענבר זה דבר נפלא, כי בדרך כלל כאן אנחנו מוצאים מאובן, זה איזושהי חיה מבודדת מהסביבה. אבל ענבר זה בעלי חיים, זה מאובן שבעצם תופס, זה שרף של עצים. בעלי חיים נדבקים בתוך השרף, עד השרף מתקשה והופך לענבר. ובגלל שהוא משמר כל מה שמסביב, בהרבה מקרים ענבר נותן לנו מעין צילום של אירוע. זה לא רק החיה הבודדת, אלא החיה עם סביבתה, ובמקרה הזה הענבר תופס לנו אירוע של טריפה. כשזה נותן לנו הרבה יותר מכל סוג מובן אחר, לא רק את המידע על המורפולוגיה, על הצורה של החיה, אלא גם מידע על התנהגות. עכשיו, כולנו מכירים את הסיפורים מפארק היורה, שהצליחו להוציא דם מתוך ענבר ומתוך זה...
אני מוכרח לומר שאם לא היה פארק היורה, אני בספק אם האייטם הזה היה עולה לכותרות. תמיד כשמדברים על בעל חיים קפוא בענבר, הרי אנחנו, זה מה שיושב לנו ב-back of our minds.
נכון, אז הסיפור של פארק היורה למרבה הצער הוא שטויות, כי למרות שענבר משמר בצורה מאוד טובה מבנים, חומרים כימיים כמו ה-DNA לא נשמרים בתוך ענבר, ענבר חומצי מדי וה-DNA מתפרק, אז לכן החלום של שפילברג כנראה לא יתגשם אף פעם. אבל ענבר ממשיך להיות חלון לתוך התנהגות ולתוך דינמיקה ואקולוגיה של תקופות עתיקות שאנחנו לא יכולים למצוא באף סוג מאובן אחר.
טוב, צריך לבאס לנו את האנדר המוסיקלי, אבל בכל זאת, כפי שאמרת, לפחות ויזואלית זה מראים, וגם אפשר ללמוד הרבה מתוך ההקפאה הזו של העבר בתוך קפסולות ענבר. אני מודה לשניכם, תודה רבה לך. דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, ופרופסור אייל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
ווייז, חיידקים. מי מסמן לה? ציפורים לאן לעוף? חיידקים. הטענה המאוד מקורית הזו עולה ממחקר החדש שנערך על ידי דוקטור אביתר נתן מאוניברסיטת אוקספורד ודוקטור יוני וורטמן מהחוג למדעי החי במכללה האקדמית תל חי, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך דוקטור יוני וורטמן, מאחד החוקרים של החוג למדעי החי המכללה האקדמית תל חי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
רגע, אני רוצה לדייק בטייטל, זה ממוקד מחקרים החולה, ככה הייתי צריך לומר.
כן, כן, בסדר גמור.
אוקיי.
אתה בסדר גמור.
אבל העניין המרכזי זה לא ההגייה שלי, אלא הדבר המפוצץ מוח הזה, שציפורים, מה, מנווטות באמצעות חיידקים?
כן, כן, תודה על המפוצץ מוח, אני מסכים. אז בוא נגיד, אנחנו חושבים, אם נהיה מוגזמים, אנחנו חושבים שאפילו לא רק ציפורים, אלא המנגנון הזה רחב מאוד. כלומר, אנחנו יודעים שיש המון בעלי חיים שחשים חישה מגנטית. כלומר, 50 שנה אנחנו יודעים שבעלי חיים יש להם חוש מגנטי, ועולם המדע משתגע על זה שהוא מחפש את המצפן, מחפש ולא מוצא.
זאת אומרת שאנחנו חוש... יודעים שבעל החיים יודע לנווט לפי הצפון המגנטי, אבל אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק קורה.
בדיוק, וזה כמו לדעת שבעל חיים רואה, אבל לא, המדע עוד לא גילה איפה העין, וואו. בסדר? ואז לפני איזה 3 שנים, אביתר נתן ואני הצענו את הרעיון הבאמת קצת לא שגרתי הזה, שהסוד, שהסיבה שלא מצאו את המצפן, זה שפשוט המצפן הוא חיידקים מגנטוטקטיים שנמצאים בתוך בעלי חיים. והצלנו את הרעיון הזה וישר התחלנו לעשות כל הניסויים ראשונים, היינו את יובל ורבר המסטרנט.
איך אבל הרעיון עלה בכלל, או טרום הניסויים, זאת אומרת, איך חשבתם על זה?
בוא נגיד שאני חושב שהמשוגע הראשון בינינו היה אביתר, שעבד קצת עם חיידקים שיתופיים, ואנחנו דיברנו בינינו, ואני התעסקתי יותר עם ציפורים, וביחד ככה התחלנו להפוך את זה מדחקה להיפותזה יותר מבוססת, והוא ישב באנגליה, אני בארץ, והפכנו את זה לאט לאט, ראינו שוואלה, ככל שאנחנו מסתכלים עוד ועוד, בעצם אולי זה הפתרון הנכון, כי אתה רואה את כל התוצאות המבולבלות שהמדע הוציא, אתה אומר, רגע, יכולים לגשר את כל הפער הזה בעזרת חיידקים מגנטוטקטיים.
עכשיו בוא תסביר לנו איך ציפור מנווטת באמצעות חיידקים, זאת אומרת, מה היא מרגישה, איך בהנחה שהחיידקים האלה הם באמת רגישים לצפון המגנטי, איך הם מעבירים את המידע לציפור?
אוקיי, אז בואו נגיד מה אנחנו יודעים. חיידקים רגישים לשדה מגנטי קיימים וידועים, בסדר? והחיידקים האלה, הסיבה איך שהם מתיישרים על השדה המגנטי, זה בגלל שיש להם מחט ברזל בתוך הגוף שהופכת אותם לממש מחט של מצפן. וחיידקים לא מודעים למה הם עושים, הם פשוט מתיישרים על השדה המגנטי, ואתה יכול להחזיק אותם בתוך טיפה, ולשחק עם המגנט והם מסתובבים. אז החיידקים פשוט המומנט משנה להם את הזווית שחייה. זה א'. בוא נגיד, הביקורת המרכזית נגדנו הייתה, אם אנחנו צודקים, איך יכול להיות שעולם המדע אף פעם לא מצא כאלה חיידקים בתוך בעלי חיים? ומה שאנחנו מראים במאמר שפורסם אתמול, זה שפשוט עולם המדע לא חיפש בהקשר הזה. למעשה, לא רק שבציפורים, אנחנו מראים שבהמון המון מיני בעלי חיים, תולעים, לוויתנים, עטלפים, ציפורים, אפילו בבני אדם יש חיידקים מגנטוטקטיים. וזה עוד לא מוכיח את זה, אבל זה, אם אתה רוצה, אני יכול להסביר למה זה נותן עוד קצת חיזוקים. אם נחזור לשאלה שלך, איך הציפורים חשות את אותם חיידקים, וואלה, אנחנו, יש לנו הרבה השערות, אנחנו עוד לא שם, כן? ואנחנו כן יכולים להגיד שיש מלא חיידקים מגנטוטקטים בתוך בעלי חיים, והסיבה שלא ראו אותם זה כי לא חיפשו, ואנחנו כן יודעים להגיד בתוצאות ראשוניות של יובל ורבר, שאת נותנת ציפור אנטיביוטיקה, וזה משפיע על האוריינטציה המגנטית שלה.
די, וואו.
ועוד דבר נורא מגניב שקרה השנה.
כן, אז בוא תשלים את זה, וכבר יש לי עוד שאלה, בבקשה.
שותף צרפתי שעבד איתנו השנה מצא באוקיינוס, בעל חיים שעושה בדיוק כמו שאמרנו, אמנם בעל חיים קטנטן, אבל הוא פשוט מקיף את עצמו בחיידקים האלה, וברגע שהוא מקיף את עצמו בחיידקים האלה, הוא הופך להיות חתיכת מחט ענקית, וככה הוא שוחה עם השדה המגנטי. אז לפחות עבור יצור אחד מסתבר שצדקנו.
עכשיו, בוא נגלגל את השיחה להתחלה, אומנם אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הזו.
קדימה.
אתה יכול לענות לי, מה היתרון האבולוציוני לחיידק שהוא מצליח להתיישר לפי הצפון המגנטי? למה זה כך?
אוי, זו שאלה נהדרת. אז גם פה העולם עדיין קצת רב, אבל כנראה שיש הסבר לא רע. וחיידק הוא קטן והוא חי בתוך בוץ, אז זה אומר שהוא לא ממש מרגיש את כוח המשיכה של כדור הארץ ולא רואה אור, והחיידקים האלה נורא חשוב להם לדעת לעלות למעלה ולמטה, למה הם צריכים את שכבת כמות החמצן המדויקת. יותר מדי חמצן הורג אותם, פחות מדי חמצן גם לא טוב, והשדה המגנטי בכדור הארץ יש לו זווית. ככל שמתחלק בקו המשווה, הוא נהיה יותר ויותר חד לתוך כדור הארץ, ומה שהסתבר שהחיידקים האלה בקצה הצפוני של כדור הארץ שוחים נגד השדה המגנטי, כלומר יודעים ככה למצוא את הלמטה והלמעלה, ובדרום כדור הארץ שוחקים הפוך, ושוב זה מאפשר להם למצוא את הלמטה למעלה. כלומר, כנראה שעבור החיידקים האלה, היכולת לחוש לשדה המגנטי זה פשוט היכולת להרגיש את כוח המשיכה מבחינתנו. זה מחליף את כוח המשיכה מבחינתנו.
סוג של סימביוזה, או אולי לא, אבל הציפורים כן משתמשות באותם חיידקים כדי לדעת לאן לעוף. שוב, אתם, אני משער שמישהו יפצח את המנגנון
כן,
עצמו.
כן, אנחנו, ש... אנחנו, מה שנקרא, עוד לא הוכחנו, ואנחנו לאט לאט, אבל הצעדים הראשונים בדרך נותנים לנו ככה בוסט חיובי להמשיך עם הניסויים של האנטיביוטיקה והדברים הנוספים, כי... כי באמת הם נורא נפוצים בתוך בעלי חיים, וזה משהו שעד היום עולם המדע הסתכל עלינו ככה בעין עקומה, תגידו, השתגעתם. אז כן, אז בוא נגיד, אנחנו עוד לא הוכחנו, ואנחנו עדיין עם ספקות, אבל זה נראה שאנחנו עם כיוונים לא רעים בכלל, ואת המנגנון זה כבר, כמו שאמרת, אולי זה כבר מישהו אחר, ימצא איך, אבל אולי גם אנחנו.
אוקיי, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור יוני וורטמן, ממוקד מחקרים, החולה, החוג למדעי החי, המכללה האקדמית תל חי, תודה רבה.
תודה רבה.
חורבן בית ראשון, גרסת השדה המגנטי. חוקרים הצליחו לשחזר את השדה המגנטי של כדור הארץ בזמן חורבן בית ראשון, תשעה באב המקורי, כפי שאמרנו, שנת 586 לפני הספירה, וכך לחשוף את עוצמת חורבן ירושלים בידי הבבלים. המחקר התבסס על ממצאים מאותה תקופה שהקליטו במרכאות או לא במרכאות את השדה המגנטי, מיד נבין איך זה קורה. הדברים פורסמו בכתב העת פלוס וואן, ומתבססים על עבודת הדוקטורט של יואב הקנין מאוניברסיטת תל אביב, בשיתוף החוקרים דוקטור רון שער מהאוניברסיטה העברית, פרופסור ארז בן יוסף, פרופסור עודד ליפשיץ ופרופסור יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב, ודוקטור יפתח שלב מרשות העתיקות שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך, דוקטור יפתח שלב, ארכיאולוג ברשות העתיקות, מנהל החפירה, שלום.
בוקר טוב.
רגע לפני שנגיע לממצאים הארכיאולוגיים, אולי תוכל קצת להסביר לנו למה זה משנה מה היה השדה המגנטי בנקודת זמן מסוימת?
אוקיי, השדה המגנטי של כדור הארץ הוא אחת התופעות המעניינות והמרתקות, כרגע לא בהקשר לארכיאולוגיה בכלל, אלא בהקשר של החיים של כולנו על כדור הארץ. יש לו השפעות אדירות על החיים שלנו. החל מזה שהוא מהווה מסנן קרינה, וכלה בזה שכל מערכת הניווט העולמית שלנו וגם של בעלי החיים מתבססת עליו. ומה שאנחנו יודעים זה שהוא לא קבוע, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן משתנה, וכך זה היה בעצם לכל אורך ההיסטוריה של כדור הארץ. ומדענים שמנסים להבין את התופעה הזאת ועל ידה אולי לפתור שאלות רבות שקשורות לכדור הארץ שאנחנו חיים עליו, מודדים את ההשתנות הזאת לאורך ההיסטוריה, וככה מנסים להבין את התופעה.
זאת אומרת שאנחנו נעזרים בעובדה שהשדה המגנטי כל הזמן משתנה, כדי בין היתר לתארך כל מיני דברים.
בהחלט, גיאולוגים משתמשים בזה בשביל לתארך שכבות של סלעים, תופעות שונות שקרו בכדור הארץ, פרצויות הרי געש וכיוצא בזה. אז זו ברמה הגיאולוגית.
ועכשיו, אני מבין שיש כל מיני אלמנטים שמסוגלים ממש להקליט או לשמור את הערך של השדה המגנטי בנקודת זמן מסוימת.
נכון. זה בעצם עובד, זה די פשוט למעשה. כאשר חומר מתגבש, בכל חומרים שיש מסביבנו בכדור הארץ, יש מינרלים מגנטיים. וכאשר החומר מתגבש או מתקרר, הם מסתדרים לפי הצפון המגנטי באותו הרגע שבו התהליך קורה. לדוגמה, הרגע שמתפרץ, כאשר עלה בה תתקרר על פני השטח, האלמנטים המגנטיים בתוכה יצביעו כולם לצפון כמו שהוא היה באותו רגע של ההתפרצות, של ההתקררות למעשה. זו ההקלטה למעשה. החומר מקליט את השדה המגנטי כמו שהוא היה ברגע שהוא מתגבש.
וואו, עכשיו בוא נדבר על מה שמצאו בחפירה עצמה אצלכם.
אוקיי, אז השימוש שלו לארכיאולוגיה שנעשה באמת במקרה שלנו בפעם הראשונה, או בעוצמה כזאת בפעם הראשונה, עזר לנו לתארך את החורבן שנחשף בחפירות. בחפירות בחניון גבעתי שבעיר דוד נחשף מבנה מאוד מאוד גדול שחרב בשריפה אדירה. ככה עדויות ארכיאולוגיות העלו. ובעזרת הממצאים הארכיאולוגיים גם הצלחנו לתארך את החורבן הזה לראשית המאה השישית, ככל הנראה לחורבן הבבלי של ירושלים ב-586. האפשרות הזאת של הקלטה קורית, כמו שאמרתי בהתחלה, כשחומר מתגבש או מתקרר, אבל היא קוראת שוב אם הוא מתחמם שוב לטמפרטורות גבוהות, זאת אומרת, ניקח את החומר שקיים, נחמם אותו מאוד, הקשרים הכימיים בתוכו מתחילים להתרופף, נהיה לנו מעין, בוא נדמיין מרק כזה שהכל שוחה בו חופשי, וכשהוא מתקרר שוב, הוא מתגבש ומקליט מחדש את השדה באותו רגע של ההתקררות. אז אם יש לנו בארכיאולוגיה מקרה, כמו שיש בחניון גבעתי, של שריפה מאוד מאוד גדולה, נוכל להשתמש בה בשביל... בשביל למצוא את השדה המגנטי ברגע החורבן, ברגע ההתקררות של המבנה אחרי שהוא נשרף ונחרב.
עכשיו, מה המידע הזה יכול לספר לי? אוקיי, בהנחה שבאמת פיצחתם את השדה המגנטי באמצעות ממצאים שכפי שאמרת, סוג של קפאו והקפיאו בתוכם את הצפון המגנטי או את עוצמת השדה המגנטי, אז מה אני יכול להסיק מהדבר הזה?
אוקיי, ראשית, עבור חוקרי כדור הארץ זה מידע ש... שכמעט לא קיים, כי כאשר הם מחפשים התשתלות השדה המגנטי, כמעט תמיד מדובר בתבחר זמן ארוכים מאוד, עשרות שנים, לפעמים אפילו יותר. ואז פה יש לנו קודם כל יתד כרונולוגי מאוד מאוד חזק, שמחקרים עתידים, לא רק בארץ, בכל העולם, יוכלו להשתמש בה. כאשר מישהו ימצא שדה מגנטי באיזשהו אזור שזהה למה שאנחנו מצאנו, הוא עכשיו יוכל להשתמש בו לתיארוך, וזה ישמש מחקרים שמפה... שרק אפשר לדמיין מה הם, של ענייני תיארוך. לענייננו של החורבן הבבלי, הממצא הזה מאפשר לנו עכשיו לא רק להבין שהיה חורבן, אלא מה הייתה העוצמה שלו, וכיצד בדיוק הוא התרחש. אנחנו כארכיאולוגים רואים הרבה פעמים תמונות קפואות בזמן, וקשה לנו מאוד לראות את התהליך כיצד הוא קורה. מה שקרה פה זה שזה נתן לנו ממש, במקום תמונת פירס, סרטון וידאו כיצד חרבה ירושלים בתקופה הבבלית. למעשה הצלחנו להבין מההקלטות של השדה המגנטי ברצפות של המבנה שחרב, שהמבנה עלה באש בשריפה מאוד חזקה, משהו בין 500 ל-700 מעלות, מה שאפשר את הקלטת השדה המגנטי בממצאים, ושהוא נשרף וחרב ברגע אחד. היה פה קטע של איזשהו נטישה של המבנה ושהוא נשרף אחר כך, לא הייתה פה שריפה חלקית ומבנה שעומד נטוש. אנחנו ממש יכולים לראות כיצד עבר, כנראה הצבא הבבלי, שרף את המבנה, המבנה עלה באש, ממש כמו שרואים בסרטים, בתוך זמן מסוים, פשוט קרס, המבנה גדול היו לפחות שתי קומות, קרס פנימה, ומה שאנחנו רואים בשטח, בעצם מאפשר לנו ממש לראות איך העסק הזה קרה, וכמה חזקה הייתה האש שהחריבה את ירושלים.
וואו, עכשיו, שאלה טכנית לסיום ברשותך, אתה אומר שבעצם השדה המגנטי, המידע לגביו נמצא במקרה הזה ברצפה שם, אז איך מפענחים אותו? זאת אומרת, איך מפענחים אותו בלי לפגוע בשדה הזה שאני משער שרגיש מאוד?
אוקיי, פה כמובן לכאן נכנסות המעבדות המתוחכמות של האוניברסיטה העברית שיואב וקנין עבד בהם. בעצם הדרך לעשות זאת זה קודם כל למדוד בשטח את הזוויות שבהם נמצאים הממצאים השונים, ואז לוקחים מהם, ברגע שהחוקר יודע כיצד בדיוק מונח החפץ בשטח, וכיוון שאנחנו יודעים שמדובר בחורבן, ברור לנו שהחפץ לא זז מהרגע שהוא נפל והתקרר ועד לרגע שאנחנו חשפנו אותו כארכיאולוגים, אז ברגע שהוא מודד את הזווית המדויקת שלו ב-X, Y ו-Z, זאת אומרת בגובה, במנח ובזווית, הוא יכול לחתוך חתיכה קטנה מהחפץ הזה, לקחת אותה במעבדה, שם נדרשים כבר מכשירים מאוד מאוד מתוחכמים שמסוגלים לבדוק את המינרלים המגנטיים שנמצאים בשטח. אפשר להעלות בדמיוננו תוכניות CSI כאלה ואחרות, שהמכשיר יודע בעצם לפענח את התגובה, ובמחקר שלנו נלקחו כמויות מאוד מאוד גדולות של דגימות, באמת בשביל לוודא ראשית שההקלטה היא כל כך חזקה כמו שאנחנו קיווינו וגילינו, ושנית שהעוצמת השריפה הייתה זהה בכל החלקים של המבנה, וככה ברור לנו שלא רק חדר אחד קרס או רק צד אחד נשרף, אלא ממש כל המבנה כולו בער וקרס באירוע אחד.
וואו, טוב, זה באמת עבודה בלשית מרתקת. תודה רבה לך, דוקטור יפתח שלו, ארכיאולוג מרשות העתיקות, מנהל החפירה שם. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
או, ובמסגרת פינת התנ"ך שלנו נדבר על סיפור חורבן המקדש. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באילן abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
אנחנו בעצם ממשיכים לדבר על סיפור חורבן המקדש, נכון? קצת דיברנו על זה בעבר.
נכון, התחלנו ממתישה באף, תשע באף חלף עבר הלך, לא, אבל אנחנו חייבים למאזיננו, המאזיננו המסורים, מה שנקרא, את המשך הסיפור חורבן בית ראשון, וזה גם מתחבר בצורה מופלאה על האייטם הקודם, על הארכיאולוגיה, זה דבר מדהים מה שהם עשו שם, אני חייב לציין.
עכשיו, לגמרי, אנחנו שוב נזכיר, הקלטה של השדה המגנטי הוא פענוח של השדה המגנטי שהיה בזמן חורבן בית ראשון, וכך כל מיני הסקת מסקנות שקשורות לחורבן עצמו.
אמת, זה לא פחות ממדהים אגב. עכשיו, הזכרנו שממלכת אשור נסוגה מהמרחב, ושאת המקום שלה ירשה ממלכת בבל, שתן אגב בתחום עיראק של ימינו, וגם הזכרנו שצדקיהו מלך יהודה מרד. הוא אמנם מרד, אבל לא היה כזה טיפש עד כדי כך. הוא הבין שללכת לבד מול בבל זה כמו הפועל מרמורק מול ברצלונה. אז הוא היה חלק מאיזו קואליציה אזורית שמרדה בבבל בתמיכת מצרים, המעצמה הדרומית. עכשיו ככה אחרת, דודו, לכל שבת יש מוצאי שבת כידוע, והבבלים בסופו של דבר הטילו מצור על ירושלים, ומה כתוב? והיא בשנת התשיעי למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, איך נדבר על התאריך הזה, בא נבוכדנצר המלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, והיא חין עליה והיבנו עליה דייק, דייק וסוללת מצור, סביב, ותבוא לי במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו, זה השנה 11, ותשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לך לעם הארץ, ותיבקע העיר. בשנה השלישית לצדקיהו, אנחנו מדברים על 588 לפני הספירה, בעשירי, בעשרה לחודש העשירי החל המצור הבבלי על ירושלים, עכשיו החודש העשירי הוא חודש טבת, אתה זוכר שבתקופת המקרא השנה התחילה בניסן כזכור לך, ויוד בטבת נקבע כיום הצום, לתחילת המצור הבבלי על ירושלים. אגב, וזה נורא מעניין, כי מפה אנחנו מבינים עד כמה היה חשוב למלך בבל לדכא את המרד ביהודה ויהימה. עכשיו, דודו, מלחמות בימי קדם התחילו באביב, מה שנקרא בתנ"ך צאת המלכים. אתה יודע, מזג האוויר מתחיל להיות נוח, יש יבולים שניתן כבר לקצור, וכך הצבא שמתקדם חי על טוב הארץ, והוא גם שולל את היבולים מהאויב, הימים מתארכים, ובכלל התנאים במלחמה הרבה יותר נוחים. נבוכדנצר התחיל את המצור על ירושלים ביוד בטבת, שזה יוצא סוף דצמבר, תחילת ינואר, פחות או יותר, וזה שיא החורף. ואני מאמין שלרוב המאזינים, וגם לך דודו, יצא להיות בירושלים בחורף, ואתה יודע שהחורף בירושלים יכול להיות קר מאוד ואכזרי מאוד. עכשיו, על מנת לצור על ירושלים ביוד בטבת, הוא צריך לצאת מבבל, אזור בגדד של ימינו, בסוף תשרי, תחילת מר חשבן לכל המאוחר, וזה בהנחה שהצבא צועד אגב, בקצב של 25-30 קילומטרים ליום, ולצבא שלם זה קצב באמת רצחני. עכשיו, לא רק המצור התחיל בחורף, גם עיקר התנועה לקראת המצור נעשתה בחורף, על כל המשמעויות הלוגיסטיות הכוחות בתנועת צבא בחורף. למשל, לחצות את הפרק כשהוא גואה, ללכת בבוס, עשה סקר רטובים, אין מזון, זה סיבור מורכב. אז זה שנבוכדנצר התחיל את המצור בשיא החורף, מזה אתה מבין עד כמה השיקול הגיאופוליטי גבר על השיקול הלוגיסטי. הוא החליט לפתור את הבעיה היהודאית, והיא מה? נבוכדנצר הוא מנהיג מעצמה, והוא גם מתנהג ככה. עכשיו, אין לנו כמעט פרטים על מהלך המצור, המלחמה בכלל, חוץ מכמה ידיעות פה ושם בספר ירמיהו, אנחנו רק נוכל לשער שבדומה למסע סנחריב, כלומר קודם ערי השדה, לכיש, עזקה, בית שמש, חברון, ורק אחר כך ערים הגדולות, ובסוף בסוף בסוף ירושלים. וחשוב לזכור, אגב, לא כולם ביהודה דודו היו ביד המרידה. אנחנו מכירים בספר ירמיהו, יש שהוא התנגד והוא סבל וזרקו אותו לבור עתיד והרביצו לו, והוא באמת התנגד למצור, אבל יש גם עדות ארכיאולוגיות מרתקות, עדות יותר מכתבי לכיש. מכתבי לכיש עם קבוצת מכתבים שהתגלו בחפירות לכיש, מכאן שמה ממש מתחת לשירבת חורבן הבבלית, כלומר זה מכתבים ממש מימי האחרונים של ממלכת יהודה ערב חורבן הבית, והמכתבים כתובים על חרס, כתב עברי קדום. עכשיו שים לב דודו מה כתוב באחד מהם, והנה דברי השרים לא טובים, לרפות ידיך ולהשקיט ידי האנשים. כלומר, דברי השרים המתנגדים למרד מרפים את ידי העם. יש פה מה שקרה דמורליזציה. ובתשעה לחודש מסופר שהמגינים היו חלשים דיים בשל רעב, וחומות העיר הובקעו. עכשיו, בספר מלאכים לא נכתב בתשעה לאיזה חודש, אבל בספר ירמיהו כתוב שזה היה בחודש הרביעי. כלומר, פט בתמוז. נכון שהצום לזכר הבקעת החומות נקבע לי"ז בתמוז, אבל זה מתייחס לחורבן הבית השני. וחז"ל אגב, שחלקם חזו בחורבן הבית השני, קבעו את י"ז בתמוז כיום שבו יש להתאבל על הבקעת חומות ירושלים, ככה זה, אתה יודע, אדם קרוב את זה לעצמו. עכשיו, הבקעת חומת ירושלים לא הייתה הסוף, ולעיר ולאנשיה המתין גורל רב המר. סיפר לבבלים את זיכרון ארוך, כמו למעצמה, והם טיפלו במחוללי המרד אחד אחרי השני, אחד אחד. ראש וראשון מהמטופלים, לא בהכרח מבחינה כרונולוגית, אבל מבחינת החשיבות, זה מה שנקרא ראש הקנוניה, המלך נתקיהו. הוא ברח, נתפס באזור יריחו, והובא בפני מלך בבל ברבלתה, ושים לב דודו מאיה עונשו, אגב על הברית האישית שהוא הפר, וידברו איתו משפט, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשו בנחושתיים ויביאו בבל. בני צדקיהו נשחטו למול פניו, וזה הדבר האחרון שהוא ראה, כי אחרי זה השאירו אותו בחיים, אבל נקרו את עיניו. עכשיו בדרך כלל מלך מורה מוצא להורג על המרידה, אבל העונש של צדקיהו היה הרבה יותר אכזרי. צדקיהו הושאר בחיים. זה ממש עד הסוף ככה, וגם שאר מנהיגי המרד הובלו לרבלה בצפון סוריה, כתוב, ויקח רב טבחים, אגב רב טבחים זה התליין הראשי, זה שטובח אנשים, וזה לא השף הראשי, אם אתה זוכר, פוטיפר אסטריס פרו, שר הטבחים, איש מצרי, זה לא המאסטר שף, אלא התליין של פרו, והמטבח זה המקום שבו טובחים את בעלי החיים, כמו בלפית בחיים, ופה גם יש רשימה ארוכה של מפקדים ושרצים וכל חשובי המלכות, והרבה מסופר עליהם, ויקח אותם נבוזרדן, רב טבחים, וילך אותם אל מלך בבל רבלתה, זה בצפון סוריה, ויח אותם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת. וגם ירושלים זכתה במרכאות לטיפול המקובל, ובחודש החמישי, בחודש אב, בשבעה לחודש, בא נבוזרדן רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש, ואת חומת ירושלים סביב, נשאו כל חיל כספים אשר רב טבחים. עכשיו נבוזרדן שרף את בית המקדש ואת ארמון המלך ואת ארמונות האצולה, מה שנקרא בית גדול, ושאר בתי ירושלים ואת חומת ירושלים וניצור והחריבו, והחודש החמישי זה חודש אב. ומפה עולה שלפי התנ"ך, חורבן בית ראשון אירע בזין באב, ולא בתשעה באב, בשבעה באב. עכשיו בספר ירמיהו יש תאריך אחר, י' באב, וחז"ל תרצו את הסתירה בין התאריכים שאמרו שבזין באב התחילו ובי' באב גמרו לשרוף את כל הסיפור הזה. אבל האמת, התאריך תשעה באב מתייחס לחורבן בית שני, אמרנו חז"ל, וגם סוג של פשרה בין זין ליוד באב. והנה, תכף שאני גומר את הסיפור, עכשיו, זה לא סוף הסיפור דודו, כי אחרי החורבן יש עוד התפתחויות מעניינות, ועליהן נדבר בשבוע הבא.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן, abc.co.il. תודה.
תודה לך ולמאזינים.
ובמסגרת פינת הספרות שלנו נדבר על התיישבות בחוכבי לכת אחרים בה. ספרות, שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר ומגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום.
אז כבר התיישבו בני אדם בחוכבי לכת אחרים, לפחות על פי הספרות.
התיישבו, פרו, רבו, מילאו את החוץ לארץ הזה, בנו אימפריות אדירות, לפחות על הנייר. לפחות על הנייר אנחנו כבר שם. אני רואה מהציוצים של אילון מאסק לאחרונה, שמבחינתו הוא גם כן עוד רגע מקים בתים על המאדים, כי הוא כנראה גדל על בדיוק אותם ספרים שאני גדלתי עליהם. שם בעצם הומצאה המילה הארצה, טרפורמציה. זה מושג שנטבע בסיפור של ג'ק ווילימסון משנת 1942 כבר. זה התהליך שאנחנו בעצם נצטרך לעשות כוכב לכת שנרצה להפוך אותו להיות דמוי כדור ארץ. ואפשרויות אחרות הם לבנות כמובן כיפות גיאודזיות ענקיות ולחיות בתוכן, לבנות מחילות מתחת לפני הקרקע, זאת אומרת כל מיני ניסיונות להבין איך אנחנו יכולים להתאים את הסביבה אלינו. אבל השאלה אם אנחנו בכלל צריכים להתאים את הסביבה אלינו. אחד הדיונים המרתקים שנערכים בעצם בספרות העוסקת בנושא הזה, שברובה כמובן ספרות מדע בדיוני, אבל חלקה גם ספרות מדעית, היא מה עושים אם אתה מגיע למשל לאירופה, אחד מרחב של צדק, אבל אתה מגלה שם מיקרואורגניזמים. האם אנחנו משמידים אותם ומתיישבים שם? האם אנחנו שומרים עליהם? זאת אומרת, האם אנחנו עושים רצח, לא עם, אבל גזע חייזרי שלהם, פשוט כי הוא לא נראה כמו החייזרים שאנחנו מדמיינים, ואנחנו רואים את הטריטוריה שלו, או שאנחנו צריכים לשמר את החיים באשר הם חיים.
שאלה טובה, ואני רואה שאף אחד לא ישמיד חיים, אם הם לא, ודאי אם הם לא מפריעים לו. אם הם מפריעים או אי אפשר לחיות לצידם, בואי נדבר. אבל שוב, יש שאלות מוסריות.
נכון, אבל יכול להיות שעצם ההגעה שלנו, עצם ההפרעה שלנו בתוך האקוסיסטמה הזאת היא עשויה לשבש אותה ולחולל בה שינויים דרמטיים. זאת אומרת, האירופאים שהגיעו למרכז אמריקה לא ידעו שהם עומדים להשמיד את כל העממים האינדיאנים שחיו שם.
זאת אומרת, ההשמדה הייתה בזרימה שם, כן.
בדיוק. אז שאלה, כן, זה מעורר מחשבה. מה נעשה?
את צודקת שאת לקחת אותנו לשם, כי באמת במה שקרה עם האירופאים שהגיעו לטריטוריה חדשה, אפשר ללמוד הרבה מאוד באמת על מה זה אומר לפלוש ולפגוע. זה נכון. לגמרי משהו ששווה ללמוד.
וגם השאלה היא,
מעניין.
מי יתבע בעלות על זה? זאת אומרת, אם פעם היה לנו ברור שהתנופף דגל אמריקאי על הירח, האם הדגל הבא שעומד להתנופף על מאדים יהיה דגל שיש עליו את הסמל של SpaceX או Virgin Galactic או איזשהו תאגיד אחר? זאת אומרת, האם העתיד פה שייך לתאגידים שיבנו את המושבות הללו או למדינות שיעשו אותם או לכל העולם שיעשה אותם? ושוב, התמות הללו נחקרו כבר באמת בספרים מרתקים ונפלאים כמו הריצאי הלבנה ועוד שמאדים האדום, מאדים הירוק, סדרה שלמה של ספרים שעסקו בהערצה של מאדים, כי באמת היום פחות ברור מאי פעם אם מי שיבנה את המושבות האלה יהיו האומות המאוחדות, או איזשהו תאגיד unlimited כזה או אחר.
באמת שאלות טובות מאוד, למרות ששוב אנחנו רואים שלפחות מה שקורה בתחום כיבוש החלל, במרכאות או לא במרכאות, באמת התאגידים נכנסו לנעלי המדינות, וזה הדבר הבא.
נכון, נכון. ושותפים כאן הם שותפים אחרים מאלה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הרוח האמריקאית הזאת שעוזרת למרק ווטני להשתמש בתואת אנשי הצוות שלו כדי להצמיח תפוחי אדמה על אדמת המאדים. וזה ממש, אתה יודע, מין אתוס חלוצי כזה של מתיישבים אמריקאים בספר, אבל לא בטוח שככה העתיד הזה ייראה. יכול להיות שהוא באמת יהיה הרבה יותר ממוסחר ממה שאנחנו יודעים.
אז
באמת, חלוצים מהבוידם את החלקה לירח שקנו לי לפני הרבה מאוד שנים, יכול להיות שהיא עוד שווה משהו.
היית מאלה שקנו את החלק.
היית מאלה שקיבלו. קיבלתי אותה במסעדה.
אוקיי, אז בואי נה, אבל כן אני רוצה לחלץ ממך איזושהי תובנה מהספרים שקראת וכולי. מה אפשר ללמוד מה... הרי אנחנו יודעים שכשאתה מספר סיפור, בדרך כלל אתה מנסה להתמודד עם קונפליקטים ובעיות וסוגיות מוסריות. אז מה באמת עלה שם מלבד עניין השמדה של מין חייזרי וכולי? זאת אומרת, איפה היו הבעיות על פי הסיפורים האלה?
הבעיות, אני חושבת, מתרכזות הרבה מאוד בסוג החברה שאנחנו מעוניינים לבנות. כי יש בהתיישבות על פלנטות אחרות, בטח מבחינת הטיפול של המדע הבדיוני בסוגיה הזאת, שאלה של איזה חברה בעצם אנחנו רוצים להיות אפילו כאן על גבי כדור הארץ. כי המדע הבדיוני הוא תמיד אקספורלטיבי, זאת אומרת, הוא מנסה לדמיין את העתיד כדי לדבר על הבעיות של ההווה. אז האם אנחנו רוצים לבנות שם אוטופיה, כמו שאילן מאסק צייץ עליה, שהיא מין אוטופיה ליברטריאנית כזאת, שבה כל אחד יכול לעשות ככל העולה על רוחו? האם אנחנו רוצים לשכפל את המודלים שאנחנו מביאים איתנו מכאן? ובכלל כמעט מין צלחת פטרי כזאת בחלל, שבה אנחנו יכולים לבחון ולבדוק שאלות אתיות ומוסריות שמעסיקות אותנו כאן. מי שמאוד עשה את זה היה דווקא סי.אס. לואיס, שאנחנו מכירים אותו כמי שחיבר את סדרת ספרי נרניה, שניסה לדמיין באמת מה אנחנו עושים מבחינה מוסרית כאשר אנחנו יוצאים ומתיישבים בחלל. אז האם אנחנו יכולים להקים שם אוטופיה? האם זאת תהיה דיסטופיה בעצם? ואיזה, כשאנחנו מקבלים את הלוח החלק הזה, כן, הדבר הזה שאנחנו מדמיינים, להגיע לארץ לא נושבת, כמו שהאמריקאים ראו את המערב הפרוע, למרות שהיה כמובן מיושב, כשאנחנו מקבלים את הלוח החלק הזה, מה אנחנו בוחרים לצייר עליו? איזה מין חברה אנחנו נקים כשאין עלינו בעצם שום הגבלות, מלבד אלה שהטבע המאוד קשוח של הטריטוריות האלה מציב בפנינו.
טוב, באמת שאלות מצוינות, כן, שתמיד נחמד לעסוק בהן, לפעמים זה באמת גם חופף לבעיות שאנחנו נתקלים בהן בחיים, אבל זה באמת מסקרן. למרות ששוב, את צודקת שאנחנו רואים שאילון מאסק וכולי כבר חותרים ומדינות בכלל להתיישב במאדים וכולי, אבל זה עדיין נשמע לנו רחוק כהתיישבות רבת בני אדם שם, אבל מעניין.
אנחנו נעים במהירות רבה מאוד לקראת העתיד. זאת אומרת, אם יימצא הכסף, שתמיד הבעיה העיקרית בדברים האלה, הרבה מהטכנולוגיות הללו כבר קיימות, ואני חושבת שאחת הסיבות שבגללה הספרות שעוסקת בתחום הזה כל כך משמעותית, היא מכיוון שברגע שמישהו מדמיין את זה עבורנו, ומסוגל לרדת לפרטי פרטים, כמו שלמשל קים סטנלי רובינסון עושה בספרים שבהם הוא מדבר על ההרצה, אז ברגע שמישהו באמת בונה עבורנו בדמיון את הסיטואציה הזו, היכולת שלנו לפתח את הטכנולוגיות ואת המדע שיביאו אותנו להגשים את החזון הזה, שמישהו כבר טרח ודמיין עבורנו, היכולת הזאת הרבה יותר גדולה. אנחנו יכולים לראות את העתיד הזה, אנחנו יכולים להגשים אותו באופן הרבה יותר מלא.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקט האחיות גרים בגלי צהל. תודה רבה לך.
תודה.
ובמסגרת פינת הלשון נדבר על האקטואליה של נגיף קורונה. שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
בוקר טוב, דודו, ברוך שמך, מה שמך?
אנחנו כאן, עוף גדול, בואי נפצח באמת, נתקוף את העברית, את האקטואליה העברית מהכיוון הלשוני. באמת, אילו מילים הצטרפו לחיינו בעקבות המשך התגלגלות מגפת קורונה?
טוב, אז נדבר גם על מילים שהצטרפו, וגם אולי נדבר על מילה שכבר קיימת הרבה זמן, וככה אולי היא תופעת הלוואי של הקורונה, כל סוגיית התקציב. אז אולי נתחיל באמת ממילה חדשה ישנה שהצטרפה, ונעבור אל תקציב, כי ממש התאהבתי במילה הזאת השבוע. אולי נדבר קודם אבל על דרייב-אין. אתה זוכר את הדרייב-אין שהיה פעם בגני הצערוכה או משהו?
כן, היה כזה, אני מוכרח להודות שאני מעולם לא ראיתי סרט מתוך רכב. אני יודע שהיו תקופות שבהם אנשים נהגו, זה היה איזה מין סמל לחיי נאורים אמריקאים בדרך כלל, לא? שיושבים באוטו ורואים סרט.
נכון, אתה צודק, זה היה איזה מין בילוי כזה של זוגות צעירים לפי הסיפורים. גם אני זוכרת כאלה סיפורים, אבל אני לא ראיתי אף פעם סרט מתוך רכב. אבל דרייבין באמת מתאר את הדבר הזה, אתה נוהג פנימה כאילו, כדי לשבת באוטו ולצפות בסרט. בעקבות קורונה ושמירת המרחק והצורך לשמור על מתחמים סגורים שבהם החשש להדבקה יפחת, חשבו איך מביאים את הדבר הזה גם אל עולם התרבות, ובאמת הבשורה הגדולה שקיבלנו היא פתיחת מתחמים המכונים דרייב-אין. אתה יודע שאנחנו פחות אוהבים מילים לועזיות כאן בארץ, וניסינו ביוזמה משותפת ככה של יועצי הלשון בכל כלי התקשורת לחשוב יחד איזו הצעה עברית טובה נוכל לתת, ובאמת הגינו את רעיון המבריק, חנה וצפה, מתחמי חנה וצפה, כמו שהיה לנו מתחמי ייבדק וסע, למתחמים שבהם נבדקים דרך האוטו, אם יש או אין קורונה, כך גם להבדיל, מתחמים שבהם חונים, ולאחר חנייה יושבים באוטו וסופים בסרט, במופע, בהצגה וכו'. הצלחנו לשכלל את זה אחרי שבוע לחונים צופים, כמו חונים קונים. יאמר לשמחתנו שמשרדי הממשלה כבר מאמצים, משרד הבריאות וגם משרד התרבות משתמשים בפרסומים שלהם במתחמי חנה וצפה. נשאר לנו לקוות שגם העם היושב בציון ישתמש בזה.
יחנה ויצפה, כן, יש עכשיו גם דיון בין אומני מצחק או סטנדאפיסטים, האם נכון וראוי להופיע מול מכוניות ולא מול בני אדם, למרות ששוב, אנשים גם מופיעים בהופעות זום וכולי מול מצלמה, אבל זה באמת מעורר מחשבה. הסרט, אני מבין, אבל הופעות חיות זה באמת מסקרן, האם זה יתפוס. אבל זה ודאי יהיה חלק מהחיים שלנו.
זה באמת, זה מעקר את, את הדבר העיקרי אולי באמת, של הפידבק, המשוב.
לגמרי, לגמרי. תגובת
אתה תצחיק ולא תדע עם הבדיחה שלך עבדה, זה עניין.
לגמרי, אני מוכרח לומר שגם אני הופעתי ממש לפני כמה ימים בהופעת זום להרבה מאוד אנשים, אבל אתה מספר בדיחה ואתה רק רואה, אתה מקווה לראות אנשים צוחקים, אבל אתה לא שומע כלום, והשתיקה הזו בדרך כלל מתפרשת אצלך בראש ככישלון, אבל זה לא המקרה. דיסוננס מוזר.
נכון, וואו, זה מרתק. אתה יודע, בסופו של האירוע הזה, גם המילה אירוע פעם נדבר עליה, פתאום המילה אירוע הפכה להיות כזאת שתופסת נפח גדול מאוד, כמעט כל דבר מכונה אחר אירוע. אבל בסוף המגיפה הזאת, אני חושבת, או, וגם תוך כדי התרחשותה, המחקרים שנעשים עכשיו הם לא רק מחקרי בואו נחפש חיסון, אלא באמת יש המון המון מחקרים גם של פסיכולוגים וגם של אנשי לשון על מה שקורה כאן בשטחים האלה. באמת חלק מהעניין הזה הפסיכולוגי זה באמת מה שתיארת, איך המוח מפרש כל מיני דברים לא רגילים, איך הזום הזה משפיע. יש הרבה מחקר עכשיו גם בעניין של הלימוד מרחוק לסטודנטים, לא רק לילדים בבתי הספר, אלא באמת איך סטודנט לומד בזום, עד כמה באמת האינטראקציה הזאת היא אינטראקציה שמאפשרת לימוד או לא מאפשרת לימוד.
זו שאלה, אלה שאלות באמת מצוינות, כי באמת אנחנו פתאום נוצר איזשהו עולם חדש, עולם ודאי התרבות, ואת צודקת, גם האקדמי וכולי. אני לא בטוח שבאמת בחנו את הכל, זה מין ניסוי ענק כזה שאנחנו נלמד, לומדים במגמת תנועה.
אנחנו בתוכו. כן, זה מצחיק, אתה יודע, פעם כשהתחילו לדבר, כשהתחיל סקייפ, ובפעם הראשונה היה אפשר לדבר עם אנשים מעבר לים ולראות אותם גם, אז החלה המגמה של לנסות לחשוב על טיפול פסיכולוגי באמצעות מחשב, כלומר דרך מחשב, לא הוא האמצעי, הוא רק מקשר בין שני אנשים משני צידיו של המחשב, אבל ואז דיברו על זה שזה נהדר. אבל זה היה נהדר אם דיברת עם אדם שבאמת היה מעבר לים בשפה שלך, ולא יכולת למצוא אלטרנטיבה או חלופה במקום המגורים שלך, נגיד, ברילוקיישן. היום זה כמעט הפך להיות הדבר הכמעט בלעדי. אין כמעט דרך אחרת לתקשר עם אנשים אפילו בתוך הארץ, וזה ממש עושה שינוי מאוד מאוד גדול, גם בתקשורת, גם בתודעה, גם באופן של צריכת התקשורת בין בני אדם. והמחקרים הראשונים שמתפרסמים על זה הם לא לטובתנו כל כך, הם דווקא מדברים על הרבה דברים לא טובים שקורים בתקשורת הזאת. האופן שבו באמת בן אדם מפענח את התקשורת הזאת הוא פחות טוב, אבל טוב, אתה יודע.
אלה שאלות מעניינות מאוד. אני רוצה בכל זאת להספיק ולדבר על המילה מתווה, שגם היא נכנסה לחיינו.
טוב, בסדר, אז נדבר על מתווה. אז מתווה, כמובן, אתה יודע, בהקשר הזה של תרבות וכו', אז אחד הדברים שפורסמו השבוע בהתרגשות זה יש פריצת דרך, נפתח את אירועי התרבות, אבל צריך לגבש מתווה. ובעצם, אולי זאת אחת המילים המרכזיות במשבר הזה, לכל דבר אנחנו מגבשים מתווה. אז מה זאת בכלל המילה הזאת? אז המילה הזאת בעצם, מה שמעניין בה, מקורה כמובן בשורש תו וו יוד, שהוא הרחבה של המילה תו. תו כמו תווים במוזיקה, או תו פנים, תווי פנים, זה השורש המקורי. ולמעשה הפועל התווה והמילה תו נמצאים לנו כבר במקרא, יש לנו פסוק ביחזקאל, והתווית תו על מצחות האנשים, כלומר, קבעת סימן על מצחם של האנשים, סימנת, נתת איזשהו סימן. בעברית החדשה, המילה תו ככה התפתחה, ביאליק חידש ממנה את המילה תווית, שאנחנו מכירים למשל תווית על בגד, נכון? או על מוצר. פתקה שמסמנת את המידע על המוצר הזה. משה שרת חידש את המילה תוואי, שממנה אנחנו ככה מגלגלים כבר לקראת מתווה, במשמעות של נתיב מתוכנן שבו מיועד לעבור משהו, אם זו בין שמדובר בכלי רכב או בן אדם. יש פתגם בדואי יפה שאומר שההולך בתוואי חכם יותר מן התוואי עצמו. כלומר, האדם הוא זה שמסמן את הדרך הבטוחה יותר מאשר השטח עצמו. ואז חידש לנו ביאליק גם את המילה מתווה, בכמה דווקא, לא מתווה כמו שאנחנו מכירים, ומשמעותה הייתה סקיצה או סרטוט בקווים כלליים של משהו. ב-1998 החליטה האקדמיה ללשון העברית דווקא לשנות את מתווה למתווה, כי כך נתקבעה המילה בציבור דווקא, ומאז הצטרפה לה המשמעות של קביעת מסלול לדבר, או קביעת מסלול של כמה שלבים כדי להגיע לאיזשהו יעד. ואולי מעניין להזכיר שכשהיה מסע ומתן לשלום בין ישראל והפלסטינים, אז ג'ורג' בוש טבע את המונח roadmap צפוקי, ואצלנו תרגמנו אותו עד מפת פרחים, אבל למעשה זה מתווה, זה בעצם איזשהו מסלול, איזשהו תוואי של כמה שלבים שאנחנו רוצים לפעול בו כדי להגיע למטרה מסוימת. אז המתווה שאנחנו מדברים עליו היום הוא בדיוק הדבר הזה, בואו נקבע איזשהו מסלול שיש בו כל מיני שלבים שאנחנו קובעים אותם מראש, שבסופם המטרה היא לקיים אירועי תרבות, שבסופם המטרה היא לפתוח את השמיים, שבסופם המטרה היא אולי גם לאשר תקציב למשל, אבל כן, המון מתווים.
טוב, אז רגע, אז הזכרת את המילה תקציב, ובכל זאת אני רוצה שתתייחסי אליה, כי הבטחת לנו איזושהי התייחסות למילה העתיקה הזו?
כן, אז המילה תקציב היא מילה יפה פעמיים, גם כי באמת במקור השורש הזה הוא כמובן השורש קצב, הוא שורש שאנחנו מוצאים אותו כבר במקרא כמובן, אבל אולי אחד הדברים היפים על השורש הזה בעיניי הוא, אני לא זוכרת, אני לא יודעת אם אתה זוכר, נדמה לי שפעם דיברנו על זה, אבל יש לנו בעברית כמה שורשים חמודים מאוד שאני ממש ממש אוהבת אותם, שמעידים באופן מסוים, אם אנחנו רוצים לדבוק בתיאוריה הזאת, שמעידים באופן מסוים על התיאוריה שאומרת שהשורש בעברית היה דוי צורי במקורו ולא תלתי צורי כמו שאנחנו מכירים היום, כלומר היו בו שתי אותיות. אנחנו מעידים על זה מצורות כמו אם, אב, יד, דם, כן? יש לנו מילים...
זאת אומרת שבמקור כל השורשים שאנחנו מכירים כבדרך כלל בעלי שלוש אותיות, הם בעלי שתי אותיות.
נכון. ויש תיאוריה כזאת בלשון, והתיאוריה הזאת משתיתה בעיקר את עצמה על שורשים שאנחנו רואים בהם שתי אותיות ראשונות דומות, ואז עוד שלישית שהצטרפה כדי להרחיב את השורש שאנחנו קוראים לזה, ובעצם האות השלישית רק מדייקת את המשמעות. במקרה של קצב, יש הטוענים שהשורש קוף צדי הוא השורש המקורי, שהמשמעות שלו היא חיתוך או קיצוץ, ואז בכל שורש של שלוש אותיות, ששתי הראשונות שלו הן קוף צדי, אנחנו מקבלים איזושהי משמעות יותר מדויקת, למשל, קצץ, וחתך, אבל לחתיכות ממש קטנות. קצר, זה למשל קצר בשדה, כן? חתך, אבל את התבועה או היבול. וקצב, זה חתך, אבל במובן של כסף. בהתחלה לא דיברו דווקא על כסף. דיברו בהתחלה, במקרה, מה שאנחנו מכירים, במלאכים ב' למשל, זה ממש לחתוך עץ, ויקצוב עץ וישלך שמה. אבל בשלב מאוחר יותר חתכו, אם אתה רוצה, מן המשמעות, מן הפועל הזה גם משמעות מטאפורית, כמו שאנחנו מכירים בכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. זאת אומרת, חתוכים, יקצו לו אותם, נתנו לו, קבעו לו, חתכו מן התקציב כללי. מעניין רק להגיד שהמילה תקציב היא מילה יחסית חדשה, מה שהיה לנו, בכלל השימוש הזה בבניין הפעיל, הקציב, להקציב משהו, זה שימוש מאוחר, הוא התחיל איפשהו כנראה במאה ה-15 אצל רבני אשכנז, ובמשך, ואז גם המילה המקבילה לתקציב הייתה הקצבה בעצם, לא היה תקציב. המילה תקציב היא ממש ממש מילה מאוחרת, והיא לא מדברת רק על ההקצבה, כלומר על מתן הכסף או ההוצאה, כלומר, אלא היא מדברת כבר גם על ההוצאה וגם על ההכנסה. זאת אומרת, בימינו המילה תקציב גם קיבלה צורה אחרת ממה שהייתה הקצבה במקורה, אבל גם נוספה לה המשמעות של האיזון הזה בין הוצאות והכנסות, איזשהו, שוב איזשהו מתווה, איזשהו מסלול שלם של ניהול העסק מהצד הכלכלי שלו, מצד הכסף שבו.
מדהים שוב לעקוב אחרי מילים והמשמעות שנלוות לאותן מילים, כל פעם זה מתווסף ופוחת וכולי, זאת אומרת, הכל דינמי. אפילו משמעות של מילים זה משהו שהוא לגמרי דינמי, תרבותי, קשור לתקופה וכולי. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן. מה זה?
ובעיקר פשוט מתפתח יחד עם יחד עם העם, יחד עם הדיבור. כלומר, יש משהו
לגמרי, אלה באמת תהליכים שמאוד מעניין לעקוב אחריהם. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
תודה רבה, להתראות.
ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, נדבר על גיבורי על חליפיים. יש כאלה? שלום לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל.
היי, בוקר טוב, דודו.
זאת אומרת, ההסדרים האלה כבר מוכרים לנו מעולם הקומיקס?
בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, תשמע, אנחנו יודעים שבעצם הסדרות הקומיקס הם מין תיעוד אינסופי של החיים של הגיבורים שלנו, נכון? כאילו זה, אנחנו עוקבים אחרי כל שלב בחייהם, ויש להם נטייה כזאת, גיבורי על, לקרות, כן, שקוראים להם כל מיני דברים רעים, כל מיני מתים או כל מיני דברים כאלה, ואז יש להם, יש תופעה כזאת, באמת שזה דבר שלא, זה לא היה קיים בקומיקס הרבה זמן, כן, זה לא דבר שהוא קיים כאילו לאורך כל ההיסטוריה, זה נגיד התחיל בשנות ה-90 כזה, בעקבות, אחרי היה הצלחה מאוד גדולה למותו של סופרמן. האם ידעת שסופרמן מת? סופרמן מת בשנות ה-90, עשו זה מין סיפור כזה, עכשיו, כל הזמן הגיבורים מתים בקומיקס, כן? אבל הפעם החליטו גם להרוג את סופרמן וגם לשלוח לזה, אתה יודע, הודעה לעיתונות. ברגע שעשו את זה, כן? אז פתאום זה היה להיט מטורף, כן? הקומיקס הזה הגיע לחדשות וכל מיני מקומות כאלה. עכשיו, רגעו את סופרמן, אז מה עושים אחרי זה? צריכים למצוא לו סופרמן חליפי. אז במקום למצוא סופרמן אחד חליפי, הם המציאו 4 סופרמן חלופיים, כן? כל אחד משהו אחר לגמרי, כן? 4 חבר'ה שלקחו על עצמם את התפקיד. אחד היה חצי רובוט, שהסתבר בסוף שהוא רשע, אחד היה איזה איש, בחור שחור, שעשה לתו שריון, ולקח, כן, אז כל הסדרות של סופרמן, בכל אחת מהן, היה אחד אחר שהיה גיבור על חליפי. היה אחד שהוא היה כזה חייזר, ובקיצור היה ממש, וזהו, אחרי שנה כמובן, ש... כמו כל סדרה, הרי אתה צריך לחזור לנורמל שלך, כן? זה כל העניין. אז זהו, אז כל הגיבורי החליפים בסוף סופרמן חזר מהמתים איכשהו, והכל היה בסדר. כן, עכשיו לחבר השותף שלו הבכיר, כמובן בטמן, גם כן קרה לו אותו דבר. זה, אתה מכיר את ביין, זה היה בסרט גם, הביין, הבחור הזה עם המסכה על הפנים, שמדבר כזה רולולול, כזה לא ברור.
כן.
הוא גם כן הופיע לראשונה, ועלה, כאילו, בקרב הראשון שלו עם בטמן, הוא שבר לו את הגב. פשוט שבר לו את הגב. זה לקח ככה, ובטמן היה מדוטרל למשך שנה. מה עושים? כן, אז עכשיו, מה הקטע? אתה חושב, מי יחליף את בטמן? מי יחליף אותו? נכון? רובין, נכון? זה הרי הכי טבעי. אז לא, לא, החליטו, לא. מצאו איזה דמות אחרת שהמציאו לו בזמן, שקראו לה עזראל, שזה איזה דמות. עכשיו, מה שיפה, עזראל הוא כאילו אביר באיזה מסדר, שמעריץ איזשהו מלאך, עזראל. ואז הוא, דווקא בטמן נתן דווקא לו...
יש קשר לישראל או שזה סתם נשמע דומה?
כל מה שאני מרבה, אני מתקשו לישראל, כאילו זה לא, לא יעזור לנו, כן, הקטע הזה, דווקא הוא לא יודע, זה נוצרי נורא, כאילו, כל הקטע הזה היה נורא נורא נוצרי, נורא נוצרי, כן, כל הקטע הוא הלך עם צלבים וכל מיני כאלה, עכשיו, מה שהיה נחמד בזה, זאת אומרת, אני אהבתי את זה שבטמן, הוא נראה קצת מוסטן, כן, בגלל הקורניים האלה, ועזראל הוא כאילו מלאך. אבל עזראל הזה, דווקא בגלל שהוא מלאך, הוא קצת ירד מהפסים, התחיל להרביץ יותר מדי, אפילו בשביל בטמן. ואז הקרב הראשון של בטמן, אחרי שהוא חזר, זה להילחם בבטמן החליפי, בעזראל, ואז הוא ניצח אותו וחזר ל... תמיד בסוף הכל חוזר לקדמותו, כן, זה הקטע בקומיקס, תמיד הכל חוזר לקדמותו, אבל הוא היה חליפי. אבל הוא היה באמת, הוא היה מאוד מאוד, בדרך כלל החליפים לא מצליחים להיות דמה, אבל למשל, איירון מן שלנו, טוני סטארק, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הייתה לו בעיית שתייה חמורה, באיזשהו שלב בשנות ה-90, היה לו בעיית שתייה, יש חוברת מפורסמת שבה הוא, כן, רואים אותו כזה לא מגולח מול הראי, מסכן כזה, אז גם, אז הוא היה צריך לצאת ללכת לגמילה, אז מישהו צריך להחליף אותו, זה באמת לא בעיה, ואז החליף אותו שומר הראש שלו, טוני רודס, שמה שיפה בטוני רודס, שהוא אחרי זה הפך לגיבור על בפני עצמו, אז קוראים לו War Machine, שאתם רואים אותו גם בסרטים של הנוקמים, בסרטים של הנוקמים, הוא בסך הכל היה שומר ראש, הוא לא כזה טכנו, כן, גאון, או משהו כזה, אבל הוא כן היה לוחם יותר, הוא יותר בקטע של המלחמה.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה, אז רק נסכם ונאמר שיש גיבורי על חליפים, זה לא משהו שהומצא בפוליטיקה.
ממש, ממש, ממש לא. אבל הם גם בדרך כלל יותר מוצלחים, הם מחזיקים יותר זמן מעמד, האמת.
מעניין.
הם חלק גיבורי בפני עצמם, מה שכנראה לא יקרה פה.
אוקיי, זהו. ניסיתי להימנע מהללכת לפוליטיקה. תודה רבה לך, איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה לך.
יאללה, נתראה עוד, ביי.
להתראות. אנחנו סיימנו את השעה השנייה שלנו, תודה רבה לעורכת אלכסנדר לויקר, המפיקו אבי שמאי, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל, אנחנו בשידור חוזר בשבע בערב, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר.